אוקיי, ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. היום אני מארח את ערן שטרן, האחד והיחיד. מעניין עם ערן.
מעולה.
שמח שבאת. אז בוא נשמע את הפתיח ומתחילים. אורייט, אז ערן, תספר לנו איך... בן כמה אתה היום?
אני בן 48.
וואו. יפה.
וואו, זה אכן התגובה ההולמת.
זה כבר ממש מכובד.
כן, יש איזה שם סבא בגיל הזה.
אז ספר לנו איך ומתי הגעת לעולם העיצוב בעצם.
אוקיי, יש שני עולמות עיצוב, יש עולם עיצוב שלי שהיה קיים מגיל ממש צעיר, זאת אומרת מבחינתי כשאני בניתי בלגו חלליות, זה עולם עיצוב, למרות שלא ידעתי לקרוא לו בשם הזה. וכשהתלהבתי משלטים ופונטים שלא ידעתי שככה קוראים להם, זה גם עולם עיצוב, אז מגיל מאוד צעיר. אבל החיבור האמיתי, או נקרא לזה הפורמלי הראשון, היה שנת 89 בערך, שזה היה נדמה לי או שנה אחרי שהגיע עמק לארץ, או באותה שנה שהגיע עמק לארץ. אני הייתי בצבא באותו זמן, וביחידה שמאוד לא מצאתי את עצמי שם, של חיל חימוש, בסיס הדרכה, וקיבלנו מק עם מדפסת לייזר. מה זה קיבלנו? זה לא אני קיבלתי. היה הוצאה לאור בבסיס שקיבלו. אני בכלל הייתי מדריך של דברים אחרים, של אלקטרוניקה ומחשבים ומה שלמדתי בתיכון. אבל זה פשוט משך אותי כמו מגנט, והייתי מבלה שם כל שעה פנויה שהייתה. ומזלי ה...
מה היית עושה שם?
זהו, שלא הייתי עושה שם כלום. פשוט הייתי יושב ליד הבן אדם שהתמזל מזלו להיות בפרופיל נמוך ולעבוד עם המחשב ולעשות את כל הספרים ואמצעי הדרכה, זה היה בסיס הדרכה. ואני פשוט למדתי ממנו על ידי נשיפה באורפו, בלי לשאול שום שאלות, מה זה הדבר הזה, מה זה הפל הזה? אני לא ידעתי מה זה מק לפני זה, לא היה אינטרנט, לא היה כלום.
גם נראה לי לא היה מקים בארץ לפני זה.
נכון, זה היה ממש הבוכתה הראשונה, נקרא לזה, של המקים. היו איזה 20 מקים שצהל קנה, ולמזלי עוד פעם אחד מהם היה בבסיס שלי, וזה היה החיבור הראשון. אני זוכר את השישה פונטים שהגיעו עם המק, שיצאו אחר כך במדפסת לייזר, שגם של אפל, הכל הנורא יקר ונורא מסביב היה שמירה ממש, אתה יודע, שהיה חייל בחוץ כמה שזה היה בלחץ, וזה הקסים אותי. זאת הייתה הפגישה הראשונה שלי, ופשוט הייתי מן עובד דפוס דיגיטלי. זאת אומרת, ביקשתי מהם בזמני החופשי, אחרי שסיימתי את החובות הרגילות שלי, לשבת ולעבוד על המק. היה שם איזה 2-3 תוכנות, ופשוט עשיתי את העבודות של הבחור או בחורה שהיו צריכים להיות בהוצאה לאור, רק בגלל שזה סקרן אותי ורציתי ללמוד. ומאוחר יותר הייתי צריך לעשות פרויקט דרגה, מה שקוראים לזה, כדי לקבל דרגת סמל או סמל ראשון, או who knows מה זה היה. והשתמשתי בזה פלוס בווידאו. היה גם, קראו לזה תמ"ס, טלוויזיה במעגל סגור בבסיס, שזה היה צלם מקסים שלקח אותי תחת חסותו, ובמקביל לכל שוב החובות הצהליות שלי, עשיתי גם סרט להסביר איך לכוון כוונת בתותחים. סרט של 15 דקות עם פוטג'ים, והלכנו וערכנו את זה בטלוויזיה החינוכית, בחלקו ובחלקו בבסיס, וצילנו ונסענו לשיבטה ונסענו לצהלים, וזה היה כאילו ממש, אתה יודע, פרויקט, הייתי כל כולי שם. וזה נערז עם, עם, עם דברים שהודפסו במדפסת הלייזר בבסיס, וערכנו את זה בפורמט 3/4, למי שמכיר, יומטיק. זה היה הפגישה הראשונה שלי עם התחום הזה, שהוא גם תחום של דפוס וגם תחום של עיצוב ביחד. ואחרי שעזבתי את הצבא, עבדתי בידיעות אחרונות, 4 שנים, הייתי המעצב של ראש אחד, בלי שום השכלה פורמלית, עוד לא ידעתי מה אני רוצה, אבל היה לי המון ניסיון עם מק, כי יצאתי מהצבא, פרח מק, פרח אפל, אפל.
מהפנבויז הראשונים.
ממש. ואחר כך הגעתי באמת לעבוד בידע מחשבים ותוכנה, שזו החברה שהמדפני איי דיגיטל. כאילו, פגשתי את דוקטור יורם פרידמן, שהוא ממש היה חבר של סטיב ג'ובס, מסתבר, הוא הביא את הכל לארץ. זה היה ברמת גן, לא רחוק מכאן, אגב, ממש אפשר ללכת לשם עדיין, לראות את הבניין הסגול הזה. ועבדתי שם מערך 2 אחרי שמאסתי בתחום הדפוס. יותר נכון, גיליתי שבתחום הדפוס אין כאילו המצאות חדשות, לא יוצאים שום דברים, אני נותן מכות למיקרופון כל הזמן, ממש לא אופייני לי. בכל מקרה, עברתי לתחום הווידאו, ובמסגרת העבודה שלי בידע הייתי אחראי על, על הכנסת מערכות העריכה הראשונות לישראל, בין הראשונות, כאילו היו, היה אביד והיה את מה שאני הכנסתי שקורא לזה מידיה 100, מידיה 100. זה מערכת עריכה שהייתה מורכבת על פאוור מקים כאלה, שהם עדיין היו בצבע שנהב, עוד לפני החזר קאמבק של סטיב ג'ובס לאפל, וזה היה ממש מעולה, זה היה כיף ענק, אמנם רוב הזמן לא עבד, שום דבר לא עבד, זה היה את הכרטיסי דגימה ומערכות עריכה שממש בתחילת הטכנולוגיה, אני מדבר איתך על שנת 93-4, בואכה 95, הדברים האלה רק התחילו, אתה יודע, עמדות עריכה רק התחילו להיות סטנדלון על, על, על ה, מה שנקרא לדסקטופ. זה היה בתקופה שהיו עדיין חדרים מאוד יקרים במאות אלפי דולרים.
זאת אומרת, מה, כאילו לא PC אלא תחנות עבודה היו, כן. ב-90s עדיין היו בגודל של חדר?
לא, לא, לא בגודל של חדר, הם היו בגודל של מחשב דסקטופ כמו שהיום, אתה יודע, מחשב עומד שיש בו כרטיסים, רק זה היה Mac, זה לא היה PC, היה גם PC אני מניח, אבל ל-PC לא היה כמעט שום דבר רציני שעבד עליו. הייתה חברה שקראו לה רדיוס, הייתה חברה שקראו לה אביד מן הסתם, שהם עדו, הם עשו את ה-Turnkey Systems, שזה מערכות כאלה שאתה קונה אותם עם חומרה ותוכנה, והיה את מה שאנחנו הבאנו, שזו חברה מבוסטון שקראו לה Media 100, שהתחרתה באותו זמן עם אביד, בשליש מחיר, זאת אומרת, אם מערכת של אביד הייתה עולה 100 אלף דולר, אז זה היה עולה 20 אלף דולר, זה עדיין, המתמטיקה שלי לא נכונה, אז
כן, זה חמישית.
כן, בוא נעשה את זה 30 אלף, שאני אשאל את המחיר, במקום שאלת לה,
נחתוך את זה בפוסט.
כן, את ההגדרה. וזה מה שהייתי עושה, הייתי חצי מהזמן שלי מבלה מאחורי המחשב, יותר נכון, על הרצפה עם הגב למעלה, כי הייתי צריך לפרק את המחשבים האלה, היה דלת ענקית כזאת. ואז גם גיליתי את העולם ההדרכה, כי לא רק שהרכבתי את המערכות האלה ועשיתי את כל ההתקנה שלהם, אלא גם הייתי צריך ללמד לקוחות כשקנו מי שקנה, איך לעבוד עם זה. אז תוך כדי כמובן שלימדתי, גם למדתי, שזה עד היום נכון, שאתה מלמד, אני לפחות, אתה לומד הכי הרבה. ומשם בעצם הגעתי גם לתחום של ההדרכה וקלטתי שזה מעניין אותי, ואז נשארתי בתחום של הוידאו. עבדתי
באיזה שנה זה?
זה אנחנו מדברים כבר על 96 בערך.
אז בוא נעשה שנייה פוס על 96 ונחזור רגע, וכאילו מי שלא מכיר, לשניים שלא מכירים, תספר לנו כזה, איך אתה מגדיר את עצמך? מי אתה?
אוקיי, אני אעשה לך בריף מעלית, בשני מילים, מה שאני חושב שהתפקיד שלי זה להילחם בכיעור. Fighting ugliness, באנגלית זה נשמע אפילו יותר טוב. ככה אני, כאילו, זה השליחות שלי, כאילו, בגדול, בתחום העיצוב. אני, כאילו, רואה דברים שהם מכוערים, ואני אומר, אוקיי, אני אנסה לשפר אותם. יכול להיות שאני אשפר אותם על ידי זה שאני אסביר למישהו איך לעשות את זה יותר טוב, ובהתחלה הייתי פשוט משפר את זה בעצמי. אז מה שאני בעצם עושה היום, זה סוג של, פעם, מה קוראים לזה, אומן דיגיטלי, או מעצב גרפי, או זה הכל מכבסת מילים לאותו דבר. אבל במקום להגיד מה אני עושה, עדיף להגיד מה התוצאה. אז כאילו, אני מנסה לעשות את העולם יפה יותר, לפחות ויזואלית, עד כמה שאני יכול.
לא, זה לא מספיק.
לא מספיק, אבל זה כן הוא באמת הגדרה של לינקדין, אז ההגדרה היותר רחבה זה, קודם כל אני עושה את מה שאני מלמד, זאת אומרת, אני עוסק בתחום של מושן גרפיקס, סליחה, שני ממדים ושלושה ממדים, זאת אומרת, גם 2D וגם 3D, יש לי היסטוריה מאוד ארוכה עם חברת אדובי, אני איתם בקשר הרבה מאוד שנים, וגם חלק מצוות הפיתוח בפרמיר ובאפטר, יותר על בסיס של פרילנס ולא ממש עובד אצלם. בעבר לפני זה עבדתי עם אוטודסק ומחרתי ושיווקתי מערכות עריכה ואפקטים מאוד משוכללות ויקרות שקוראים להם פליים וסמוק וגם תלת ממד, מאיה ו-3DS Max, שזה המון השקעה, המון כסף, המון להיכנס בפנים, ואז עברתי למשהו שהוא קצת יותר נגיש, כיוון שהבנתי שהם מאוטודסק, למרות שהם חברה נהדרת מבחינה טכנולוגית, אני חושב שהם הכי טובים והם בפועל אחרים, הם לא נגישים, זה לא משהו שאני אוכל, אתה יודע, אם אני רוצה להסביר למישהו איך לעבוד בו, אני אוכל להגיד לו, תקנה מערכת ב-100 אלף דולר כדי שיהיה לך כאילו מה שאתה צריך. אז עברתי עם השנים לאדובי, אז אני גם מאוד מחובר אליהם. יש לי כמובן אתר שקוראים לו סטרן אפקס, .com שבו אני בעיקר מוכר את הקורסים שאני מייצר, קורסים שלי לתוכנות אדובי, בעיקר לתחום של הוידאו, כל קורס הוא ממש כמו ילד, השקעתי בו 9 חודשים, כמו שמשקיעים בילד לפני שהוא נולד, ואחרי זה טיפחתי אותו, זה הביזנס העיקרי שלי, ובמקביל אני מלמד בעוד מקומות שרוצים אותי, זאת אומרת, יש לי כבר די הרבה קורסים באתר שקוראים לו linda.com, שנרכש על ידי לינקדין, שנרכשו על ידי מייקרוסופט, אתה מבין? אז מצאתי את עצמי בסוף עובד של מייקרוסופט.
עובד של מייקרוסופט.
כל ההתחלה הגדולה הזאת עם אפל, בסוף אני עובד של מייקרוסופט. אז זה משהו שאני עושה, ומאוד נהנה ממנו, במקביל, אתה יודע, עושה עוד דברים, יש וובינר חודשי שאני מעביר, מטעם אדובי, לאנשים שרוצים להיכנס לאפטר אפקט, זה חינמי.
אה, באמת?
כן.
כאילו, אני מכיר את זה ב-XD שיש להם כל הזמן וובינרים ודברים כאלה, אתה יודע, קונטנט, ואתה עושה את זה של...
אני עושה של אפטר אפקט, זה כזה מין ריטיינר כזה של אדובי ושלי, יותר יכול אדובי, סומכים עליי שאני אוכל להביא להם אנשים חדשים, וזה נורא כיף, מצד אחד ללמד אנשים שאני אקרא לזה הם בכיתה א', יש גם, אתה יודע, איך לגשת לזה, איך להראות למישהו שאף פעם לא ראה את התוכנה, מאוד מאתגר אני חושב, ואני מלמד בחול, בכנסים, זאת אומרת שאני
נוסע
לצפון ארצות הברית ולמד.
אתה בכוונה נמנע מלהגיד ראש תחום מושן בשם קר?
כן, ראש תחום מושן בשם קר, לא נמנעתי, פשוט סיימתי את התפקיד הזה עכשיו, אחרי 12 שנים, אז אני כבר מרגיש שזה, אני כבר לא זה.
זה כבר לא זה.
אז אני בסוף שזה, אבל כן, אני חתמתי 12, תריסר שנים, בוא נהיה יפים וספרותי.
וואו. אני... ככה, דיסקליימר, אני למדתי אצל ערן, כל חברים שלי למדו אצל ערן, גילוי נאות. מגניב, אז עכשיו שאנחנו יודעים מי אתה, ככה ברחב, בוא נחזור לשנת 96, וננסה להבין איך נהיית.
אז זהו, לא יודע אם זה כאילו, זה מאוד אישי, אני לא יודע מה אפשר ללמוד מזה, אבל אולי כן. אז כמו שאמרתי, אני עבדתי בפרינט 4 שנים, עשיתי עבודות לידיעות אחרונות, עבדתי בשבעה לילות, בשבעה ימים, בראש אחד. היה כיף, היה אינטנסיבי, היה שוחק, ובאיזשהו שלב עברתי לוידאו, ואז המשכתי מאפל ומידיה 100, מאוחר יותר לאוטודסק, שזה אגב לא היה אוטודסק, זה היה בהתחלה דיסקריט לוג'יק, זו חברה קנדית, שהמציאה בעצם תוכנה. עד עכשיו הכל היה, תחשוב על זה, אנחנו בתחילת שנות ה-90, סליחה, אמצע שנות ה-90, וכדי לעשות גרפיקה ממוחשבת, ככה קראו לזה אז אני אשתמש באותה טרמינולוגיה, היית צריך לקנות ממש חצי כספומט, עם הכסף שבפנים. זאת אומרת, זה היה מכונה ענקית, מחוברת לתלת פאזי, וזה היה על הוידאו, זאת אומרת, המסך, האינטרפס לא היה מחשב. הם היו מעלים על הוידאו עצמו, על המוניטור סוני, PVM, אני אפילו יכול לתת לך את הדגם שאני זוכר אותו, שטויות שנדבקות לי לראש, את האינטרפייס, זה היה מערכות של קוונטל, קראו לזה הל, הנרי, והיו איזה 2-3 כאלה בארץ, ואז באה חברה מקנדה ואמרה, לא, אפשר לעשות את זה בתוכנה, ויש כרטיסים גרפיים מספיק טובים, ובנו אינטרפייס על אייריקס, שזה מערכת הפעלה של סיליקון גרפיקס, וקראו לזה פליים. ואני ראיתי את הדבר הזה, והלסת שלי נפלה, ביום שראיתי את זה, זה היה בתערוכת ה-NAB, אני זוכר שהכריזו, אני זוכר את השורן, אני אפילו זוכר את השיר שהיה בשורן. פליפ פנטזיה, אגב, אם אתה רוצה לשים בלינקים.
לשים את זה בשורנות.
anyway, ואני פשוט זוכר ג'ו דרופן, כאילו פשוט, מה? איך אפשר, איך, תבין, מהיום הראשון זה כבר היה מעין תוכנה שהיא גם 2D וגם 3D, מה שהיום אנחנו קוראים קלפים במרחב התלת ממדי, וראיתי את זה ואמרתי, כאן אני רוצה להיות. אז זה אגב אחרי עוד חוויה קצרה בסוגריים, אם אתה כבר רוצה את כל הסיפור כמו קייט בוש, אגב גם חשבתי באיזשהו שלב שאולפני וירטואל אם זה יהיה העתיד, אז גם היה לי תקופה קצרה באורעד ובארטיסט שזה שתי חברות ישראליות שפיתחו את זה, אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא התחום, זאת אומרת ניסיתי את זה לאיזה שנה, חשבתי שזה הביג דיל, שזה ריל טיים גרפיקס הם קוראים לזה, אבל זה היה עדיין בחיתולים, וגם קיבלתי שם חוזה דרקוני ש אמא שלי לא הסכימה שאני אחתום עליו, אז אתה יודע, נורא רציתי, אבל לא, יצא מאז מתוק, ובסוף עברתי לעבוד בעצם במקום, חיפשתי מי מוכר אותם בארץ, זאת החברה שקראו לה ארן אלקטרוניקס, היא עדיין נמצאת, אני פשוט כבר לא שם, והם היו נציגים שלהם, אני זוכר, הבעלים קיבל את הנציגות, בתערוכה, יום אחרי שהם הציגו את זה, תחשוב, זה כמו חברת סטארט-אפ שמציגה טכנולוגיה, ואז אתה בא מישראל ואומר, אני רוצה למכור אתכם, אני רוצה להיות נציג שלכם. ואין להם כלום, אין להם מערך שיווק, אין להם שום דבר. אנחנו היינו, אני זוכר בחוזה שלנו, אנחנו היינו הדיסטריביוטר מספר 5 שלהם. זאת אומרת, היו לפנינו עוד 4 אנשים שקלטו שזה ביג דיל. ובאמת הבאנו את זה לארץ ומכרנו את זה, וזה היה, ושם עבדתי 15 שנה להביא את הדבר הזה, למכור אותו, להדריך.
במאה המדיה.
לא, זה אחרי המדיה 100. עברנו כבר. מדיה 100 היה עם ידע. אחרי זה היה, סליחה, לפני זה היה ידיעות אחרונות, אחרי זה היה מדיה 100. אחרי מדיה 100, הייתי בתערוכה בארצות הברית, זה היה דיסקריט.
דיסקריט.
לוג'יק עם פליים.
פליים.
כן.
אוקיי.
ואז דיסקריט לוג'יק הורידו את הלוג'יק מהשם שלהם מאיזושהי סיבה, והפכו להיות דיסקריט, וקנו עוד כמה מוצרים קטנים כאלה שהם דסקטופ, לקחו את הפליים הגדול שלהם, עשו ממנו תוכנת קומבסצ'ן, ככה קראו לזה, וניסו לשווק את זה כתוכנת PC, ובאיזשהו שלב חברת אוטודסק קנו גם אותם. מה זה גם אותם? היה תקופה כזאת שחברות היו משתלטות על חברות, היית קם בבוקר, ופתאום היית שומע שמייקרוסופט, סיפור אמיתי, קנו את סופט אימאז'. מי שמכיר, מי שיודע את השמות האלה, סופט אימאז' הייתה חברה שפיתחה את תוכנת התלת ממד הפופולרית ביותר בעולם. כאילו, ברגע שזה התחיל להיכנס לסרטים בהוליווד, ואז פתאום מייקרוסופט, מה הקשר? למה? הם קנו את זה, ואחרי זה מייביד קנו אותם, וכאילו כל יום היית מתעורר, ובבוקר היה איזה משהו חדש, שנענע את כל התעשייה בצורה דרמטית. ואז באיזשהו שלב, אוטודסק קנו את דיסקריט, וזה מסוג הדברים שאתה אומר, מצד אחד, מה קשור לאוטודסק? אוטוקאד, מדריכלי, מצד שני, גב כלכלי מטורף, כי אף אחד כבר לא יוכל לקנות את זה מאוטודסק. אוטודסק זו חברה, אתה יודע, שכדי לקנות אותה, אתה צריך ממון רב.
כן.
אז זה נתן לנו שקט, ואז התחלנו להיכנס למוצר הזה ברצינות, ואני עבדתי בתחום הזה 15 שנה. זאת אומרת ש...
כאילו, 15 שנה עשית...
פליים, ככה קראו למוצר הזה, זה עדיין מוצר שקיים.
כאילו, אמרת, מחירות? מחרת?
מחירות, הדרכה, התקנה, אלה מערכות מאוד כבדות שעובדות על לינוקס, אז יש לי גם ידע בלינוקס ובתכנות ובכל מיני דברים אחרים שאני כרגע לא משתמש בזה היום, אבל אתה יודע, זה עוד שפה. זה כמו שאנשים אומרים לפעמים, כאילו, בשביל מה אני עכשיו צריך ללמוד את הפלאגין הזה, זה עוד שפה. זה כמו שאתה תדע עכשיו מילים בצרפתית, נגיד שאתה לא יודע בצרפתית, זה כלי, זה נהדר. אז יש לי את השפה הזאת גם כן, שלמדתי אותה ועשיתי הכל, הייתי כזה one man band, אתה יודע, גם התקנתי, באתי נגיד לגרביטי, שזה חברה שעושה פרסומות, למי שלא יודע, אולי הכי טובות בארץ, כנראה הכי טובות בארץ. והבסיס של גרביטי, איך שהם עובדים זה, בדרך כלל, אני לא הייתי שם הרבה שנים, 3-4 שנים, אבל עד עכשיו זה מה שאני יודע, הם עורכים אופליין, נגיד, whatever, מה שזה לא יהיה, זה יכול להיות פרמייר, או אביד, או whatever, ואחרי זה מעבירים את האופליין הזה ישר לאונליין. האונליין שלהם זה פליים. ותלת הם עושים במאיה, אולי בעוד תוכנות, יש שם גם אפטר, יש גם, אתה יודע, כל מיני דברים, אבל הבסיס היה פליים במשך המון שנים, וכל מערכת כזאת עלתה $500,000. אז הם קנו בזמנו 5 מערכות, אחרי זה הם הרחיבו ל7, והם פתחו סניפים בקנדה ובניו יורק, ואני הייתי גם שם וגם פה, והייתי מאוד חזק בגרביטי מבחינת ההתקנה. אז אתה יודע, הם קנו מערכת, הייתי בא עם כל הארגזים, זה היה משהו מטורף, היינו מביאים את זה, זה היה כאילו מחשבים של סיליקון גרפיקס, שגם שוקלים פיזית המון, וגם מכניסים אותם לחדר מכונות, אתה יודע, ברקים כאלה של 19 אינץ', למי שמכיר, ומושכים קבלים בכל הארגון, אז כאילו גם את ההתקנות היינו עושים, גם כיוון שזה מערכת עם המון המון בייביסיטר, אתה ממש צריך שיש שם מישהו שכל הזמן ידע, תגיד, אתה לא יכול להתקין פונט אם אתה רוצה, אין דבר כזה. אתה צריך שאשכר מישהו יכתוב לך איזה רוטינה ביוניקס, שהמחשב יבין מה הוא רוצה. היום זה כמובן הרבה יותר פשוט, אבל אז זה היה הכל מאוד מסובך, וגם מאוד מגניב, וגם מאוד יקר. זאת אומרת, כדי להסביר כמה יקר, שעה של חדר כזה הייתה עולה בערך $1,000. אז תחשוב שחדר כזה שעובד נגיד ביום שלם, מרוויח בערך $10,000, לפעמים אפילו יותר. כמובן שיש תמחורים שונים, פרויקטים וזה, אבל זה מאוד יקר. אנשים שהם פלמיסטים עד היום, מרוויחים כמו בכירי עובדי חברת חשמל. זאת אומרת, יש להם מסכורות, הם לא קולית חשמל בכלל, אבל את כל שאר הבנפיץ הם מקבלים. זה עדיין עכשיו, זה המכשיר לדעתי הכי משוכלל, שהיום חלקו מוחלף עם ניוק, שזאת, בעצם זה מוצר שהתחיל עם ג'יימס קמרון בטייטניק, שהם חייבים לעשות הם עשו אותו כמוצר בשביל סרטים שהם רצו לעשות, ואחר כך הפך להיות מוצר מסחרי שנמכר בנפרד. וזה שוב, זה התפתחות של המכונות הכבדות האלה, למצב שאתה יכול היום לקנות תוכנה שעושה את זה על דסקטופ, כי המחשבי דסקטופ הם כל כך חזקים. אז אני ממש הייתי כל השלבים האלה, מהרגע שזה היה ארגזים תנורים מקררים, ועד למצב שזה הצטמצם ללפטופ שטוח וסקסי, שאתה יודע, שוקל 3 קילו ועושה את אותם דברים. זה unbelievable, זה פשוט לא יאמין.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
אז עכשיו הגענו בסביבות 2010, שם עבדתי עד 2010, עשיתי את הדברים האלה, ואז במקביל אגב אני מלמד בבצלל ובשנקר ובכל מיני כאלה, שזה סיפור נפרד, הקטע האקדמי, אם אתה רוצה אני אקדיש לו גם כמה דקות, אני פשוט לא רוצה לחפור, אתה צריך להיות במפר, אתה צריך לתת לי, לשים לב שלא גולש.
זהו, מצד אחד אני כאילו רוצה גם וגם, אבל אני יודע שאנחנו על טיימליין, אז כאילו.
אז אתה צריך לעצור אותי בזה שזה נשמע משעמם. בכל מקרה, אז עברתי, בשנת 2010 בעצם יצאתי לדרך עצמאית, זה קצת היה קודם, זה היה 2007, אבל אני הייתי כל כך זהיר שעד שבאמת, אתה יודע, אמרתי את זה.
רגע, בוא נדבר על זה שנייה. מה זאת אומרת, ב-2007?
ב-2007 החלטתי שהכסף, מה זה החלטתי? בעקבות מצוקה בריאותית, זאת אומרת, אשתי חלתה בסרטן והפסיקה לעבוד ולא היה לנו כסף, הייתי צריך לקחת על עצמי עוד משרה, וחשבתי, אוקיי, מה אני אעשה? מאיפה אני אביא עכשיו עוד פי 2 ממה שאני צריך, כי יש לי גם 3 בנות, ואתה יודע, משפחה, עניינים, אז אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות יחסית בשעות פנאי שלי, נגיד אני אקדיש לזה את כל הסוף שבוע, או שאני אעבוד, לא יודע, מאיזה מקום קטן, והגעתי למסקנה שאני יכול לעשות את הטוטוריאלים האלה שאני רואה באינטרנט, עכשיו זה עוד לא היה באינטרנט, זה היה ב-VHS או ב-DVDs, אני מכיר והתחלתי לעבוד עם Total Training, אז זה פחות או יותר היו השנים.
טוטל טריינינג קיימים היום עדיין?
הם קיימים במתכונת מאוד מצומצמת. זו חברה ששייכת לבריין מאפיט כרגע, שהוא נמצא בניו יורק. אני יכול לתת לך גם את הסיפור שלהם, אבל
אנחנו נעצור שם.
יורדים במחלף שיוביל אותנו לדרך אחרת.
ממש דרך הכי שולית של איזה כבר.
כן, כן. אבל כן, הם קיימים. תשובת העורך דין שלי, כן. והבנתי שאני יכול לעשות את זה. אז אתה יודע, אז קניתי מחשב, האמת שהיה לי איזה מחשב, אבל הייתי צריך לשדרג אותו, לא חשוב, תוכנת הקלטה, אני זוכר גם, אתה יודע, שהטוטוריאלים הראשונים שלי, אני ממש ניסיתי לעשות את מה שטוטל טריינינג עושים, זאת אומרת, אני צילמתי את המסך שלהם, ואמרתי, אוקיי, הם משתמשים במידה מסוימת, בשביל להקליט את המסך, אני אשתמש באותה מידה, הם כאילו עשיתי העתקה, הם עשו את המחקר בפיתוח, ולא מדדתי נכון. אז במקום להקליט ב-960 על 540, שזה מה שהם מדדו, אני מאיזושהי סיבה הקלטתי ב-958 על 567, זה משהו לא זוגי, כאילו, כי מדדתי לא נכון את המסך, וזה הקורס הראשון שלי, שהוקלט ונמכר במידה הביזרית הזאת, והמתכנת שעשה לי את האינטרפייס, לא הבין למה הוא צריך, אתה יודע, לשבור את הידיים והרגליים, כי זה הכל מספרים לא זוגיים שה... וידאו יהיה בתוך הדבר הזה, הכל נולד משגיאה. אז זה מה שעשיתי, עשיתי הנדסה לאחור, זאת אומרת, ניסיתי להבין מה הם עושים, ולעשות את אותו דבר, וזה היה ממש כזה בקטע שהקמתי אתר בשביל למכור את הקורס הזה, קראו לו אחרי האפקטים. זה ממש תרגום מילולי של אפטר אפקט למי שלא מבין. אז ככה קראתי לו, והקמתי אתר במיוחד בשביל זה. כאילו זה היה מעין קטע כזה, שהאם אני יכול להכניס עוד כסף מלעשות את הדבר הזה? וזה הלך טוב.
הקמת אתר בשביל זה?
בשביל זה. היית נכנס לאתר, כאילו סטרן אפיקס, אני זוכר זה כאילו השם שבחרתי אותו בקפידה אחרי הרבה שבועות שלי שללו, אז היית נכנס לאתר, ובאתר היה כפתור אחד, או מסך אחד, שזה לקלוט את הקורס, והיית יכול לראות איזה דמו מהקורס, וזהו. לא היה כלום באתר, זה היה עמוד שחור.
יפה, אפיון טוב.
מעולה.
בדיוק, call to action וזהו, בלי הסחות דעת.
לגמרי, כפתור אחד, כאילו, וגם על זה, גם זה לא הוביל לאיזשהו מקום אחד. זה היה אתר בשביל הדבר הזה. וזה היה, נמכר בהתחלה דרך פייפל בלבד, אתה יודע, עוד לא היה לי שום סליקה, שום כלום. וזה תפס, ומשם, אתה יודע...
איך זה תפס?
האמת היא ש...
הרי אחד הדברים הקשים...
שאני לא יודע לענות על השאלה הזאת.
אם לייצר דברים, זה שאתה שם אותם בשוק, ואתה מפחד שאף אחד לא ירצה אותם, או לא יכיר אותם, או איך מביאים חשיפה.
אז המזל שלי זה שהייתי בין הראשונים, אז כנראה שלא היה באמת שום, גם היום אני די בודד בארץ במה שאני עושה, זאת אומרת יש כמה מיזמים דומים, אבל במה שאני מציע אין עוד מישהו שעושה את זה לשמחתי, אני מקווה שאני לא אתן עכשיו רעיונות למאזינים, אבל...
תחרות זה טוב.
לגמרי, לא, יש תחרות, אבל קיצר, בוא נחזור לנושא. אני, אני לא יודע לענות על זה. זה פשוט כנראה היה בזמן הנכון, במקום הנכון. פשוט היו מתקשרים אליי הרבה שאני אבוא ללמד. כי לימדתי אז. לימדתי בבית צלל, 5 שנים, וזה היה נורא שוחק, לנסוע יום יום מירושלים. הספיק לי ירושלים, יש לי מספיק ירושלים בחיים מבחינתי. וקלטתי שזו שחיקה אדירה, ללכת ללמד, הייתי אחרי זה הולך ללמד בכל מיני מקומות, שהם מזמינים אותי נגיד, אתה יודע, חברות סטארט-אפ, או אפילו סטודיו עם שהכניסו את התוכנה, זה היה ממש השנים יחסית הראשונות של After Effects, אני מדבר איתך על, על, על גרסה 6.5, לא CS6, 6.5, שם התחלתי, ללמד, לא לעבוד. ואז הייתי אומר להם בטלפון, שמוע, אני לא יכול להגיע בזה, אבל עשיתי קורס, אולי תקנו את הקורס, זה כאילו כמו שאני יושב לידכם ומסביר לכם, החוויה היא אותו דבר, ויש לכם את הקובצי תרגול, וזה ככה, אתה יודע, קוראים לזה שיווק פלא, שזה ראשי דברות של פלא אוזן. זה השיווק הכי טוב. כמובן, האינטרנט עוד לא היה משהו היום, אי אפשר היה למכור, הייתי מוכר את זה ב-DVD, אני חושב, כן, זה היה DVD, גם אתה יודע, שולח בדואר, או שאנשים היו לקחת. מאוד ניסיוני, הייתי על איזה שיתוף פעולה עם איזה חנות ספרים מגניבה, בצ'רניחובסקי בתל אביב, שהם היו שמים את הדיסקים שלי, וזה תפס לאט לאט, ממש לאט, אבל זה היה מספיק, בשביל שאחרי 3 שנים אני אבין שאני יכול לגזור את חבר לטבור של השכיר, נקרא לזה, כי כל החיים עד אז הייתי שכיר, ולצאת לדרך חדשה, שמבוססת בעצם על האתר, ועל זה שאני מלמד. זאת אומרת, בעצם בתקופה הזאת, זה היה אחרי שאני פה מחסיר ומלא מהרזומה שלי. אז מי שרוצה להעסיק אותי בגלל הפודקאסט, זה לא הדבר הצריך לקרוא הכל. אבל עבדתי 2 שנים.
גם נראה לי שאתה מסתדר טוב מאוד גם בלי הפודקאסט.
לא, אני פשוט אומר, תוך כדי שאנחנו מריצים טיימלן בראש, אז אתה יודע, אני פתאום שוכח לספר שעבדתי 2 שנים בקשת, ועם ארז טל, ועם טל פרידמן, ועם רפי גינת, ועם כל מיני שמות. אני לא עושה פה name dropping, אבל
עשית.
יאללה, יצא ש. כי הם אנשים יקרים שהשפיעו על הקריירה שלי, ואני לא יכול שלא לציין אותם, לטוב ולרע. זה היה כאילו, אני זוכר סיטואציה, דוגמה עם רפי גינת, שאני יושב בסטודיו ועורך קולבוטק, והבת שלי, לא היה לי סידור אז, לבת שלי הייתה בת שנה בארסל, והוא נכנס לחדר והוא נותן לי איזה הוראות, ורק מהקול שלו, הוא לא צעק או משהו, הוא התחילה לבכות. הוא עד כזה כך הפחיד אותה, אתה יודע, שהיה כזה אינטימידייטי. אז אני מדלג על כל הדברים האלה, אבל במקביל הייתי עורך וידאו, עשיתי את זה 4 שנים בקטע של נרטיב, של לספר, ואחרי זה לימדתי בבצלל, ואז הבנתי שזה שחיקה נוראית, ואז משם התחיל העניין של האתר.
זאת אומרת, כזה בין 2007 ל-2010, אמרת נעשה את הדבר הזה בנוסף,
כן,
בנוסף. וכשראית את הפוטנציאל שלו, אז כאילו יכולת להגיד, אני מפסיק להיות שכיר.
בדיוק, שזה אומר שבערך בגיל 40 הבנתי מה אני רוצה לעשות בחיים.
בום.
כן, רק אז ירד הסימון. פשוט עשיתי כל כך, הייתי בכל כך, וזה גם מצורך ומקושי, זאת אומרת, הייתי צריך להביא עוד משכורת, יכול להיות שאם הכל היה סבבה, אז לא הייתי מגיע לזה. כי הייתי, אתה יודע, ממשיך להיות בנוחות הזאת של סוג של חברת הייטק, בלי הלחץ של לפתח דברים, אבל זה היה משכורת טובה, ותנאים, ורכב, you name it, אתה יודע, כל החבילה, והיה לי מאוד קל, לא עשיתי עבודה מתאמצת יותר מדי, כבר היו לי אנשים תחתיי, הייתי מנהל צוות, אתה יודע, היה, הייתי נוסע לאן שהייתי רוצה, הייתי הולך ללמוד בקורסים, בתכלס, אתה יודע, אני כזה אהבת אלה סמויה, חצי מהזמן לא ממש עבדתי שם, זה גם כאילו, אתה יודע, בער בי של כאילו, לא היה לי נעים מהבוס שלי, שאני בא נגיד למשרד, ובשעה 12 אני מסיים את העבודה, הייתי מאוד יעיל, הייתי מוציא את כל ההצעות בכלל שאני צריך, עושה את כל הפגישות, וגם עוד פעם, כצורך וגם כעניין התפתח הקטע הזה של העסק, ומשם זה גדל.
ומה זה אומר? כאילו, מה השתנה בעצם?
בעיקר התפיסה המחשבתית שלי, זאת אומרת, בעיקר הקטע של להבין שבמקום לקום ולעבוד עבור מישהו, אני צריך לקום ולעבוד עבור עצמי, שזה סוג של תפיסה שאני חושב בחלקה הגדול, אתה צריך להיות מאוד חרוץ ולא עצלן, אנחנו כולנו אנשים עצלנים, לפחות אלה שאני מכיר, ואני בעצמי מעיד על עצמי.
בדיפולט.
המוטיבציה שלי, אני תמיד אומר לאנשים, המוטיבציה שלי בעבודה, זה לסיים אותה כמה שיותר מהר שאני אוכל לראות משהו בנטפליקס, או לשמוע איזה דיסק שאני קניתי או אוהב. זה ממש המוטיבציה שלי. זאת אומרת, אני, תן לי כאילו להיות במצב מאוזן עם האוזניות הטובות של סנאיזר, ולהיות עבוד בעולם שלי, או לקרוא ספר טוב. זאת אחת מהמוטיבציה שלי. לא, לאו דווקא כסף. כאילו בוא קודם כל, אתה יודע, נעשה את ה-to-do list, נסיים את הכל. אבל אני מאוד חרוץ, הסתבר שאתה יודע, אני יכול להיות בוס טוב, הבוס הכי גרוע שהיה לי זה אני אגב, גרוע מבחינת מחמיר, הדדליינים שאני קובע לעצמי לא הגיוני, אבל אני מנסה לעמוד בהם, כי אני חושב שגם דדליין זה אחד מהקטליזטורים החשובים ביותר. אז כן, אז גם עניין של צורך, ושאלת מה ההבדל, ההבדל הוא שאתה לא הולך לעבוד בשביל מישהו.
לא, אני יודע מה ההבדל בין שכיר עצמי, אני שואל כאילו למה בגיל 40 גילית שזה הדבר שאתה רוצה לעשות, כאילו מה יחסר לך בקודם ומה מה פתאום הבנת? כאילו, תפרט, כאילו תסביר למה זה פתאום, למה גילית שזה הייעוד שלך?
כי רציתי נורא למצוא את שביל הזהב של משהו שאני אוהב לעשות וטוב בו. זאת אומרת, למצוא את שילוב של שני הדברים האלה. וניסיתי מלא דברים. אז או שאהבתי לעשות אותם, אבל הכסף לא היה טוב, או שהיה לי, כאילו, או שההפך. זאת אומרת, זה תמיד לא היה המשוואה האידיאלית. וניסיתי ממש למקד את ההדשה שיש לי בראש, לא העיניים, אלא ההדשה של הפוקוס של מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. זאת אומרת, זה רק לגיל 40 הגיעה התובנה הזאת. זאת אומרת, מה באמת גורם לי ליהנות, או מה החלק שאני אוהב, מה הצ'יפס בצלחת. ועשיתי ממש, אתה יודע, עבודה, שכאילו חשבתי בלילה, ששכבתי, הייתי מרדים את הילדות, אז זה היה זמן טוב שהן היו נרדמות, אז אני כאילו הייתי שוכב עוד קצת זמן בשקט ומריץ בגלגלים את ה... והגעתי למסקנה שהדבר שהכי נהניתי בו מכל מה שעשיתי עד היום בחיים, זה הקטע שהייתי מדגים ללקוחות מערכת חדשה. זאת אומרת, הם היו קובעים איתנו פגישה, היו באים למעבדה שלנו בארן, ששם היו לנו כל מיני מערכות לתצוגה, חדר תצוגה כזה, ואני תעשה להם הדגמה. שזה בעצם טוטוריאל לא מוקלט, אם אתה מסתכל על זה בצורה מאוד פשטנית. והייתי מכין את ההדגמה הזאת, הייתי משקיע בה, אתה יודע, הייתי עושה, כאילו, מכין את השוטים שיהיה לי קל לעשות קומפוזיט, גרין סקרין שעובד, או שיש בעיות, ואיך אני פותר אותם, והייתי ממש מכין כמו סקריפט, 45 דקות או 50 דקות, וכך היינו תערוכות, הייתי מציג את זה, וזה... קלטתי גם שאני מאוד נהנה מזה, זה נותן לי איזה הרגשת סיפוק, כמו שזמר שר מול קהל בלייב, אתה יודע, זה לא כמו באולפן. כן. אתה יודע, אני בסופו של דבר בן אדם שיושב באיזה בוס ומדבר לעצמו. זה מה שאני עושה היום, כאילו אני, אין לי שום פידבק חוץ ממה שאנשים אומרים לי כשהם קונים את הקורס או שהם צופים בו, אבל כשאני בלייב עושה את זה מול אנשים, ולפעמים זה מול המון אנשים, המון אנשים, עוד פעם, אני לא קריס מרטין, אז כאילו המון אנשים אצלי זה מגיע לאלף אנשים, זה הכי הרבה שליבדתי מול פרונטלית כיתה,
כן.
אבל זה יכול להיות גם 200 אנשים וגם 100 אנשים, זה לא משנה גם איזה חדר של 50 אנשים כזה, unplugged כזה, זה משהו אחר. ויגיד לך את זה כל מי שמופיע או מנגן, שזה כמובן התחום שהגעתי ממנו, ואז ניסיתי לחבר את זה עם החלום ילדות שלי, כי אמרתי, אוקיי, מה רציתי כשהייתי קטן, זוכר שאמרתי לך את המוטיבציה של מוזיקה, אז מוזיקה אצלי זה משהו מאוד דומיננטי בחיים. והייתי די-ג'יי הרבה שנים, כמו הרבה אנשים, אני מרגיש שכל מי שעובד בתחום הוא חייב להגיד שהוא היה די-ג'יי, גם אני. באמת הייתי די-ג'יי. היה לי ועדיין יש לי פטיפונים של טכניקס 1200, שגם עולים 1200 דולר, כנראה שזה היה בוא ניתן לחפש איזשהו שם של מודל, ואז זה גם יהיה המחיר. הקיצר, אז הייתי מסתובב בבתי ספר, והיה לי כאילו את הכל, תקליטים, הייתי נוסע לאנגליה, ועד היום שלי אוסף של מקסי סינגלים, של שנות ה-80, שאני לא יכול להיפרד ממנו, מהמערך שלו אפילו לא יכול להיפרד. וכאילו אמרתי אוקיי, איך אני משלב את שני הדברים, כאילו איך, בעצם המוטיבציה שלי הייתה כל החיים להיות סוג של שדרן רדיו, זה הגיבורי ילדות שלי היו שדרני רדיו, אז זה מה שאני בעצם עושה עכשיו, זה סוג של לשלב בין שני הדברים האלה, סוג של הלחמה בין סוג של משדר רדיו, אמנם ארוך אבל מאוד מאוד ארוך, אתה יודע, זה לא תוכנית של שעה כמוך, זה אתה קונה אותי, אני משדר לך 30 שעות, 40 שעות, זה קשה מאוד, קשה מאוד לצד שמקשיב, וגם לי אגב, וללמד, וטכנולוגיה, זאת אומרת, סוג של דברים חדשים, שתמיד עניין אותי להראות ולפתור, והאתגר שלי תמיד היה לנסות להסביר לאנשים דברים מסובכים, בכמה שפחות זמן, וכמה שיותר ענייני, אז זהו, זה הוביל אותי לשם, וגם כמובן, אתה יודע, פופולריות, הצלחה, סוג של, נכנסתי איכשהו לקריאייטיב קאו, אני אומר איכשהו, כי כמעט לא הגעתי לשם, מי שלא מכיר, זה היה פעם, ואולי גם היום במידה מסוימת, ההאב הכי גדול של פורומים והדרכות באינטרנט, אתר שקוראים לו Creative Cow. לא רק אני התחלתי שם, רבים וטובים התחילו, אני התחלתי באותה תקופה של אנדרו קרמר בערך, זאת אומרת השנה הייתה 2005, שנינו התחלנו לעשות מדריכים, מי שריכז את התחום הזה היה בחור שקוראים לו אהרון רבינוביץ', שהיום הוא מרקטינג מנג'ר של רד ג'יינט, שזה, שהוא, סליחה על הניים דרופינג, אבל זה מושגים של, ש, שאנשים מכירים אותם בתחום, ואני שלחתי לו מייל, כמובן הסקתי לפי השם משפחה שהוא יהודי, אז יהיה לי קל, והוא לא ענה לי במשך איזה 3 חודשים, אמרתי, טוב, נו, כנראה, שלחתי לו איזה דמו, של 5 דקות, שהקלטתי באנגלית, אמרתי, המבטא שלי וזה, זה כאילו too much כנראה, אז אתה יודע, האמריקאים הרבה פעמים הם פשוט לא עונים.
רגע, שלחת לו בתור...
במייל, אמרתי לו, אני גם רוצה לעשות את זה, כאילו רגל בדלת, מה
שנקרא. רגע, אבל מה הוא עשה? דיברנו על קריאטיב קאו, זה לא אתר של פורומים?
כן.
כאילו קריאטיב קאו זה כשאתם שואלים, מחפשים בגוגל, לא עובד לי משהו באפטר, למה מושן בלר לא עובד, כאילו באנגלית, ואז אתם מגיעים לדף שאומר, לחץ כאן בשביל לדלג על הפרסומת, ואתם לא רואים את הפרסומת בגלל שיש לכם אדבלוק, ואז אתם מגיעים לפורום שנראה נורא מיושן, אבל יש שם את כל התשובות, זה קריאטיב קאו.
בדיוק, זה עדיין מילון מצוין, אנשים משתמשים בזה, עובדה, זה עולה בגוגל בעמוד הראשון, לפעמים...
בעמוד הראשון והכל.
ויש שם ידע מטורף, ונכון, הייצוב מיושן והכל, אבל היה להם פודקאסט, שקראו לו After Effects Podcast, והיה גם טוטוריאלים.
לא, הטוטוריאלים של, כאילו, אני מכיר את זה בתור פורומים, למה אתה שלחת אליו מייל?
פורום זה רק אחד מהענפים של Creative Cloud. היו פודקאסטים, ואולי יש עדיין, אני פשוט לא הייתי שם הרבה שנים, והיו טוטוריאלים, כל שבוע הם מתפרסם טוטוריאל.
אז רצית כאילו גם לפרסם שם טוטוריאלים.
כן, ואני הרגשתי שיש לי מספיק מה להגיד ולתרום, ופניתי לאהרון רבינוביץ' שהוא היה אחראי על התחום הזה בקריאיטיב קאו, מסתבר שהוא עשה את זה בהתנדבות, אני לא ידעתי את זה אז, והוא היה המגיש הראשי של הפודקאסט, אוקיי? כמו שאני...
ב-2005?
כן, 2005.
בוא, אני כל פעם מגלה כמה זה לא חדש פודקאסטים.
כן.
כאילו אם מישהו מקשיב...
פודקאסט וידאו אנחנו עשינו, ב-320 על 240, כן, 240, 320 ל-240, זה היה הגודל. בשביל אייפוד הראשונים שיצאו, אז היה להם פודקאסט, זה היה, זה היה פודקאסט וידאו, והיה מאוד פופולרי. ככה אני בעצם קניתי את התהילה, או את הניסיון, או את הידע הבינלאומי שלי, לא יודע אם ידע זה המילה נכונה, אבל את התהודה. בקיצור, הוא לא ענה לי למייל 3 חודשים, זה ברור כל ה... עד עכשיו כאילו...
כן, 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 כן.
ואז הוא שלח לי מייל, הוא אומר לי, אני ממש מצטער, כאילו, זה פשוט שהוא היה buried באינבוקס שלי, whatever, ולא ראיתי, ובטח, ובוא, ופתח לי את הדלת, ואני פתח לי את הדלת, אני התפרצתי לבפנים, ועשיתי איתו ברוטציה פודקאסטים במשך 3-4 שנים, כל שבוע, היה פודקאסט של After Effects, פעם אני, פעם הוא, פעם אני, פעם הוא.
באנגלית.
באנגלית.
עם מבטא.
עם מבטא יותר גרוע ממה שיש היום, אבל לא פחות ישראלי. לא סשה ברון כהן, אבל מבטא. אני הפסקתי ללחם במבטא מזמן, אין מה, אתה יודע, אני מעדיף שאני אהיה מה שנקרא articulated, שאני יודע לדבר את המילים, כן. המבטא פחות משנה. במיוחד, במקומות נחשבים בארצות הברית. בלי, אתה יודע, להגיד משהו רע על מקומות אחרים, אבל אתה יודע, התעשייה שמתרכזת בחוף המזרחי, ובחוף המערבי, ובאמצע זה טיפה פחות. אז להם זה לא מפריע. לפחות ככה אני אומר את זה לעצמי, יכול להיות שזה כאילו אפשר אליי, אני לא יודע. anyway, אז כן, עשינו את זה במשך כן, רעשים מבחוץ, בצבא יקרום לזה סביבה. כן. אחד הדברים שלמדתי בקורס הדרכה בצבא זה שאם קורה משהו בחוץ, נגיד עובר איזה טנק, אז אתה צריך להגיד לסטודנטים כמו עכשיו שאנחנו שומעים רעש, אני לא יודע אם ישמעו את זה או זה ייכנס או לא.
ברור שכן.
אז היו אומרים לנו, אתם צריכים פשוט להגיד סביבה ולשתוק, לחכות שער, אל תתחרו ברעש הזה, אם עובר אוטובוס או אמבולנס, אל תנסו לדבר מעליו, אל תנסו להיות יותר חזקים, כי זה מה שקורה בדיונים בדרך כלל בבני אדם, אם אתה תצעק עליי, אני אצעק עליך, אם אתה תדבר אליי חלש, אני אענה לך חלש.
כן.
אז אותו דבר, אל תנסה להתחרות.
אני צריך לצעוק סביבה ולחכות.
סביבה! זה כמו רימון, אתה יודע, אתה מחכה שזה ממשיך לעבוד, לדבר.
אוקיי.
זהו, אז זאת הייתה תחילת הקריירה הבינלאומית שלי, עשיתי את הפודקאסטים האלה, וזה היה, אתה יודע, מה שנקרא, הסכין גילוח הטוב בעולם, זאת אומרת, אני עשיתי שם את כל הפאשלות האפשריות, אבל כנראה שהתוכן היה מספיק חשוב, וזה שמבחינה טכנית הוא לא היה כאילו הכי מדויק, או קוהרנטי, או whatever, אני כמובן לא יכול לשמוע את עצמי, כשאני מקשיב למה שעשיתי אז, אם הייתה לי היכולת, הייתי מוחק את זה.
אבל באינטרנט אין דבר כזה,
זה ילווה אותי או שכאלו שלא, כי יש מאז כל כך תוכן, כל כך הרבה תוכן חדש, אבל זה שם.
אני מדמיין כזה ילדים היפסטרים בעוד 20 שנה שומעים את הארלי מטיריאל שלך.
בדיוק. אבל הרבים וטובים התחילו שם,
בקריאטיב קאוט.
בקריאטיב קאוט, אנדרו קרמר וג'ון דיקנסון וג'ייס הנסון ועוד ועוד, מרק קריסטיאנסן, אנג'י טיילום, כל מי שאי פעם עשה משהו, חוץ מטוטל טריינינג, שהם בעצם היו סוג של חברה עצמאית שהכרה את הרכבת, הם פשוט, לא יודעים לקרוא את זה, הכרה את הפספסה את זה, הם פשוט לא עברו לדיגיטל, כמו שלינדה עברו בזמן הנכון, נשארו יותר באיזושהי מתכונת ישנה ונעלמו, אבל הם היו חברת תוכן פנטסטית, והם היו מייצרים הדרכות.
אבל אתה יודע, מאז נפתחו המון חברות תוכן דיגיטל, כאילו.
אבל לא כולם הצליחו. לא כולם הצליחו, יש מה ש...
היום יש הרבה יותר.
ברור שיש הרבה יותר, אבל עדיין, הטובים הם 5-6 חברות בכל העולם, אין, אתה יודע, המון שעושים את זה, כי זו אופרציה מאוד מסובכת ויקרה, ולעשות סטרימינג וידאו של דברים כאלה.
זה נכון, זה גם לא בסקופ של מה שאנחנו נפגשנו בשבילו.
נכון, נכון.
אז בוא, כאילו בוא נתמקד רגע, בוא נעשה ברקדון לסיפור הזה של קריאטיב קאו. איך, כי נראה לי זו שאלה שהרבה אנשים אומרים לעצמם, מילא אם אני נורא טוב בישראל, איך אני פורץ לשוק הבינלאומי? אז כאילו, בוא נדבר על אתה אומר שאירחת פודקאסט במשך 3 שנים? כאילו, מה קרה? איך הבנפיץ הזה נראים?
בהתחלה הבנפיץ הזה לא היו כלכליים, זאת אומרת, זה היה ממש בשביל לשים את השם שלי שם. זאת אומרת, שאנשים ידעו שכשאני אומר אירן סטרן, הם ידעו מי אני, שאתה יודע, הבינו שאני סוג של מישהו שאולי יש לו משהו להגיד בנושא, ויותר מאוחר עשינו מה שנקרא, אני קורא לזה The Best of Bob Marley. אתה יודע, יש המון אנשים שמכירים רק את הדיסק הזה של בוב מרלי, The Best of, חושבים שזה מה שהוא הוציא. כי זה הכי נמכר, הלג'נד הזה, אתה יודע. אז מדי פעם היינו עושים The Best of Bob.
גם על נירוונה יש את זה.
גם על נירוונה יש את ה-Unplugged שלהם, אבל אתה יודע, יש קטלוג שלהם של דברים. אז הם היו לוקחים את הקטלוג של כל מה שעשינו, והיו עושים The Best of, ומוציאים את זה כדיסק, שהם היו מפיקים, דיסק DVD-ROM כזה, אתה יודע, עם אינטרפס חלש מאוד, אבל באותה תקופה זה היה cutting edge. ואנשים היו קונים את זה, ואז זה גם התחיל להכניס כסף. קלטתי שוואלה, אפשר להרוויח מזה. זה לא פעולה לשם שמיים רק, זה לא רק בשביל לחזק את המותג שאני מנסה לבנות לעצמי, אלא יש פה גם הזדמנות כלכלית, הזדמנות עסקית. ואז עשיתי איזה 3 אוספים כאלה, שאתה נכון, הם עשו עבורי, אתה יודע, את הפלטפורמה, אני כבר שם, ארון אני זוכר, הפיק לי את זה, ואנחנו מאז כמובן בקשר מאוד מאוד קרוב, ומזה זה בעצם, פה ראיתי שיש פוטנציאל, אני מדבר איתך שוב על ימים ראשונים יותר, אני היה לי כנראה מזל להיות בין הראשונים שעשו את זה, לפחות מישראל ועוד בינלאומי גם, לא היו הרבה, לא היה תוכנה נורמלית להקליט מסך, עזוב אותך כאילו, אתה יודע, אנחנו היינו ממש נלחמים באיך לעבוד עם זה. וזה פשוט דבר אחד הוביל למשנהו, ובעקבות זאת, אחרי שכבר היו לי, מה שנקרא, 3 אלבומים במונחים מוזיקליים, כבר הרגשתי שאתה יודע, אני יכול לפנות לחברות יותר גדולות, אז פניתי באמת ללינדה, ואמרו לי לא. ואמרו לי, מה פתאום? אנחנו מעסיקים רק אנשים צפון אמריקאים. נייטיב, North American people, זה היה כאילו, ואני לא האמנתי שאני שומע את התשובה הזאת, במיוחד שבאתי מ...
אנטישמים.
לא, לא אנטישמים, בכלל לא קשור, כי זה גם נכון לסינים ואודים ו-whatever.
כן.
אבל המבטא היה איזשהו משהו שהוא היה כנראה ביג דיל בשבילו. עכשיו, אני בא מחברה, מסביבת עבודה של אדובי, שאדובי הם הכי color blind שאתה יכול לדמיין. זאת אומרת, לא מעניין אותם. כלום. מה שמעניין אותם זה מי אתה, מה אתה שווה, מה יש לך לתרום. ופתאום אני שומע תשובה כזאת, מה זה, נעלבתי, כמובן, כי זה לא אמור, לא שאומרים לך אתה לא טוב במה שאתה עושה, אלא אנחנו לא לוקחים אותך כי,
כן.
אתה יודע, היום אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות אחרים, אבל זה המצב, ואמרתי טוב, בסדר.
אנחנו לא לוקחים אותך בגלל הקולוניאליזם.
כן, בגלל שאתה לא, בגלל שאתה לא fluent English speaker, מאוד היו מאוד ברורים אגב, מאוד כן. ברורים, כאילו אם אתה לא, סליחה, לא fluent native English speaker.
Native.
וזה בסדר, אתה יודע, צריך לדעת לשמוע תשובות כאלה, ולהבין גם שזה לא אישי נגדך, ולהמשיך הלאה. אז המשכתי הלאה, ואז חברה אירופאית, יואו, אני לא מאמין ששכחתי את השם שלהם, Video to Brain, מסתבר שלא שכחתי, פנתה אליי, בעקבות איזו המלצה, ואמרה לי, אנחנו עושים את אותו דבר שלינדה.com עושים באמריקה, אבל באירופה, בוא...
אנחנו צריכים native English.
ולא מעניין אותנו, לא מעניין אותנו, אירופה, אתה יודע, כן. כאילו מה המבטא שלי כן. שונה כל כך ממישהו שמדבר אנגלית במבטא צרפתי, זאת אומרת, לשנינו יש מבטא.
או אנגלית במבטא סקוטי, או במבטא בריטי.
וולשי, כן, כאילו למרות ששם זה פחות נורא למי שמכיר. הקיצר הם פתחו לי שוב דלת, ואני שוב התפרצתי לבפנים עם כל הנבחרת שלי שזה אני. ועשיתי להם קורס או שניים, או אפילו שלושה, אני כבר לא זוכר כמה. וזה כבר היה תקופה שהיה לי סטודיו כמו שצריך בבית, זה היופי במקצוע שלי.
איזה שנה זה בערך?
פה אנחנו מדברים על משהו בסביבות 2011, משהו כזה, 2010, 2011. וזה הלך מצוין, והיה לי איתם כאילו אחלה שיתוף פעולה, ואז לא תאמין מי קנה אותם.
אוי, לא, לינדה.
בדיוק, לינדה.com קנו אותם, ואני נכנסתי ללינדה מהחלון, סגרו לי את הדלת, נכנסתי להם מאחורה. כמו ישראלי, אתה יודע, ממוצע, שלא יכול לשמוע לא כתשובה. נורא קשה לנו לשמוע לא כתשובה.
נכון. שזה טוב.
שזה גם טוב. לא רק.
זה כאילו, כזה מלמדים את זה.
לגמרי.
וכזה איך להיות,
לא, התושייה הישראלית היא ללא ספק משהו שכולנו צריכים להבין שזה יתרון. אז זהו, אז אני נכנסתי ללינדה דרך...
רגע, אבל הם חזרו בהם מהדבר הזה? יש כבר אנשים בכל מיני שפות?
כן, כן, כן. לא רק שהם חזרו, זה שאמר לי את זה...
פותר.
לא פותר. לא פותר, אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא בתפקיד די מאוד בכיר שם, אבל הוא כל כך התנצל שנים אחר כך, על המייל הזה, על הטיפשות הזאת, כי אימתתי אותו עם זה, אתה יודע, אחרי שכבר הייתי שם, אמרתי לו, מה אתה חושב על ה... והוא לא האמין שהוא כתב את זה, הוא לא האמין שזה מה שהייתה מדיניות אז, אתה יודע, אנשים משתנים, זה בסדר, זה בסדר להגיד לא, וכן, זה בסדר להודות בטעות, זה בסדר גמור, גם את החברה הגדולה, וזה גם מאוד חשוב כלקח לא לקחת את זה אישי, למרות שאני כן לקחתי את זה אישי, אבל אני לא יודע למי ששומע לא לקחת אישי, זה לא אתם, אנחנו תמיד אומרים את זה לסטודנטים, הביקורת היא על העבודה, היא לא עליכם, אתם יפים, מוכשרים, מקסימים, סקסים, אנחנו אוהבים אתכם, אבל עשיתם עבודה לא טובה או מה שזה לא יהיה, אתם צריכים לקבל בראש לפעמים, אין מה לעשות. זהו, אז נכנסתי ללינדה, דרך החלון כמו שאמרתי, וזהו, די היסטוריה משם, אתה יודע, אני... המשכתי לעשות עוד ועוד קורסים, עכשיו אני עובד על עוד קורסים עבורם, ואז את לינדה קנו לינקדין, מה שסיפרתי, לא נספר עוד פעם.
וקורסים בעברית זה היה מההתחלה? שזה...
כן. קורסים בעברית זה מסוג הדברים שאני הרגשתי סוג של שליחות, זאת אומרת אני ראיתי ש... א', משהו שאני מאוד אוהב, אף אחד לא קיבל אותי לרדיו, עשיתי קורס שדרנים, אגב לא התקבלתי לגלי צהל, עברתי למבחנים. ולא התקבלתי, ואז עשיתי לעצמי, כאילו שלחתי את עצמי לקורס שדרנים, אתה יודע, כמו אלה שלומדים לטוס באזרחות, להבדיל, כן? אז עשיתי קורס שדרנים, שבעיקר מלמדים אותך קודם כל איך לנשום, כי אנחנו כולנו שחושבים שאנחנו יודעים איך לדבר מול המיקרופון, פשוט לא יודעים איך לנשום, אז שומעים את כל הצקצוקים, ואולי לך יש את זה באופן טבעי, אתה לא צריך, אבל את כל הצקצוקים והנשימות, ו... אם אתה לא רקדי...
יש פודקאסט שאני שאוהב לשמוע, נקרא The UI Breakfast, שהמנחה, כאילו זאת שהמנחה, אז היא ממש מעניינת, אבל היא כל הזמן כזה...
זה נורא.
בזמן שהבן אדם שאני מדבר, זה כזה די. אבל התוכן מספיק כזה, אז אני משתדל כל הזמן לנשום מרחוק.
זה חשוב מאוד. אם אתה לא רקדי דוחין או ריטה, הנשימות האלה אין להם שום משמעות. אתה לא צריך לקחת...
זה לא כלי של ביטוי.
אין 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 מה עצמה מורית בעין. זה לא, בדיוק, זה לא נותן כלום. ואותי זה מטריף, אני אפילו עורך, כשאני שומע את עצמי, אני עורך את זה החוצה, כי מתפלק לכולנו פתאום איזה הנחת רווחה, או שלא להגיד דברים יותר גרועים כשאתה מקליט.
אני קולה בעריכה שכשאני עושה, לפני שאני בא לשאול שאלה, יש כזה...
זה צקצוק.
אני מתחיל בכזה.
לזה קוראים צקצוקים. זה אותי מטריף. במיוחד אם אני לבד באיזשהו משהו אינטימי, זה לא משנה, זה יכול להיות במטוס, ברכבת, אני שומע מישהו שמצקצק לי באוזן, זה מטריף אותי. למה לא הורדת את זה? מה העניין אם איתך בן אדם? אתה לא יודע שאתה מול מיקרופון? אתה לא מבין שישמעו את זה עכשיו?
כן.
אז כן, אז עשיתי קורס שדרנים, שגם נתן דגש על שפה ועל כל מיני דברים שלי חשובים היו ממילא, אמא שלי מורה, אתה יודע, אז הייתה לנו עברית טובה.
לא, גם נראה שאתה ממש ממש טוב בדיקציה.
וכן, ולהקפיד לא לבלוע מילים, ולהגיד אותם עד הסוף, ואתה יודע, לחשוב שנייה מה אתה הולך להגיד.
גם אתה כאילו נורא מדייק במילים.
חשוב לי.
כאילו...
אני אגיד לך למה, כי אני חושב שברגע שאתה מלמד, עצם זה שאתה אומר, כאילו, אתה יודע, כשאתה נגש נגיד לביקורת דרכונים בחול, אז אומרים לך, מה מטרת הביקור? תמיד תגיד פלז'ר אגב, תמיד, גם אם אתה בא לביזנס, תגיד פלז'ר. אתה לא רוצה עכשיו שאלון... אתה יודע, שאלון הבטחה. אז מה מטרת הביקור? והדבר השני, מה אתה עושה בחיים? זאת אומרת, תגדיר את עצמך, כמו שאני מקודם, במילה אחת. אז אם אני מגדיר את עצמי במילה אחת, אני מורה. עזוב למה אני מורה, זה לא משנה. אני מורה. וברגע שאתה מורה, מעבר לזה שאני חושב שחשוב לדעת את החומר ברמה מעל, לפחות אחת או שניים התלמידים שלך, אתה מלמד אותם גם עוד דברים. ובין היתר, אם אני מדבר בעברית או באנגלית, אני משתמש באוצר מילים. וזה צריך להיות מדויק, וזה צריך להיות טוב. זה לא שאני חף מטעויות.
כן. לא, אני פשוט, אני זוכר בטוטוריונים שלך שאני רואה, אז תמיד אתה אומר את המילה ועוד מילה, ואז המילה האחרונה, והם שלושתם כזה, כאילו, אתה כאילו מתסרט קודם את מה שאתה אומר להגיד?
רק את הפתיח. זאת אומרת, אני מצאתי, מה שנקרא, מצאתי זה כמו תרגום אנגלית, אבל אני הבנתי ש... הדבר שלי הכי קשה זה ההתחלה והסוף, מסתבר. זאת אומרת, כן. אני צריך את כמה משפטים שמתניעים את הטוטוריאל ואת מה שסוגר אותו. מאוד חשוב לסכם בסוף, להגיד, את זה למדנו לה. אז את זה אני כותב. Mm-hmm. גם באנגלית אגב וגם בעברית. אני כותב, אתה יודע, in this movie we will whatever.
כן.
וברגע שאני קורא את השורה הזאת, אז משם אני ממשיך לבד. אז כל כן. האמצע לא. אבל אני כן מתכנן את זה מאוד. אני יודע בדיוק כן. מה אני הולך לעשות.
מה שמעתי לך כשהתחלנו, שכאילו הקטע של להגיד בואו הכי הרבה לדיבור כזה להתחיל את זה, זה כאילו תמיד אני הכי נתקע על זה, וגם בסוף.
אז זה מה שאני עושה, יש לי את הצ'יט ליסט שלי, שזה בעצם אייפד, שיושב מולי, שאני כותב את זה. אז אני משקיע, לא יודע, נגיד עוד כמה דקות, אחרי שכבר השקעתי על כל המדריך, וכותב את השורת פתיחה ושורת סיום. זה ממש שורת פתיחה ושורת סיום, לפעמים יותר. אם יש לי איזה משהו, נגיד טכני, כמו איזה משהו שאני צריך להסביר ואני לא רוצה לטעות, אז אני גם אכתוב אותו רק כדי שאני בסוף הדיחה.
כן. אז אנחנו נמצאים באזור כזה 2010-12?
כן.
עם לינדה כבר, ויש טוטוריאלים גם בעברית וגם באנגלית. זה מדהים כאילו שהקריאטיב קאו היה ההתחלה,
כן.
הדבר, שאתה יכול ממש להגיד עליו, זה דברים שכאילו תכננת אותם ככה או ש...
לא, ממש לא. לא טוב, אני צרכתי את הדברים, את התוכן הזה כמו כל אחד אחר, היו דברים שלא ידעתי, וגם היום, אני לא בלעתי את כל החוכמה, אני עדיין, אתה יודע, צריך את
עדיין אוכל אותה.
גוגל, לגמרי, עזרת גוגל והכבישיו, וככה הגעתי לזה, ואז אמרתי, אני גם חושב שאני יכול לעשות את זה. שזה, כמו שאמרתי, המשפח הזה של סוג של לדבר לאנשים, כמו כן. תוכנית רדיו, ואתה יודע, פתאום עליתי על משהו, נורא דחוף לי לשתף אותו. אני לא יודע למה אגב, זה כמו, אני תמיד משתמש בקטע הזה של המשפט הזה שנאמר בכנס ההאקרים ב-2010, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אני זוכר מה הוא אמר, וזה משפט ארוך, אבל אני אצמצם אותו לממש כותרת, ידע רוצה להיות חופשי. Knowledge wants to be free. שזה נאמר בכנס האקרים עם קונוטציה אחרת כמובן, שההשלכות של זה הן שונות, הם, אתה יודע, אומרים שקניין רוחני זה לא משהו שמוכנים לשלם עליו כסף וכך הלאה, אבל המשפט, ואני אציא אותו רגע מהקשרו, המשפט מאוד דיבר אליי, כי אני ממש מאמין בזה, אני חושב שאתה לא יכול לעצור, יש לך סוד שנגיד מצאת משהו, זה לא משנה אם זה טריק שאתה יודע, או הק שעשית לתוכנה, או שזה משהו שהוא תהליך עבודה, תשמור אותו לעצמך, תעשה אותו נגיד עוד פעם, זה כמו מתכון לעוגה סודי כזה, שאתה יודע, אנחנו שומרים במשפחה, בסופו של דבר, אנשים פירקו את הנוסחה של קוקה קולה, אז מה, הם לא ידעו איך אתה עשית את זה, אז יאללה, תעשה מה שנקרא קניבליזם לעצמך, תמציא משהו, ומיד תשתף את כולם, תגיד לאנשים, איך עשיתי, מה עשיתי, זה בדיוק, זה מה שנקרא קוסם, שמגלה את הקסם שלו. יש בווגאס איזה שואו מאוד פופולרי של פן וטלר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותם.
החמודים, הגדול והקטן.
כן, הוא כבר לא כך גדול, כלומר, הוא גבוה, אבל הוא כבר מאוד רזה. אבל עזוב שנייה את הוויז'ואל, למרות שאנחנו בוויז'ואל. הקטע של ההופעה שלהם, זה שהם עושים קסם, ומיד מסבירים את הקסם. זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד את משתמש באיזושהי גלישייה כזאת של קסם, של חותכים משל לשלושה חלקים, אז מיד מסבירים לך איך זה נעשה. ולמרות זאת, זאת ההופעה, ואני לא בעניין של קוסמים וכאלה, זה לא מדבר אליי כל כך, למרות שזה כיף, וזה למרות זאת ההופעה הכי טובה שראיתי, של קסמים ever, כי למרות שהם מסבירים לך איך הם עשו את זה, זה לא מאבד, הקסם לא הופך להיות פחות מגניב. כי אמרו גם לפניי, אתה יודע, שכאילו, דברים שאנחנו לא מבינים, מבחינה טכנולוגית, נראים לנו כמו קסמים. אבל זה בסך הכל, אתה יודע, משהו שאנחנו לא יודעים. וברגע שאתה יודע משהו, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, שכתוב נגיד בתוכנה Advanced Settings, נכון? יש את זה. מה זה advanced? זה משהו שאתה עוד לא יודע. ברגע שאתה יודע, זה עוד כפתור בתוכנה, זה לא advanced יותר. הכותרת הזאת של וואי, אני לא נכנס לתפריט הזה, זה advanced. אז כל פעם שהייתה לי איזה הערה, איזה יוריקה כזה מומנט, מיד, אני רצתי, אשכרה רצתי לספר לחבר'ה, במובן הטוב של המילה. וזה היה מאוד דחוף לי להקליט את זה, ואתה יודע, כל מה שלא היה לי זמן, אני רשמתי ואמרתי, נחזור לזה אחרי זה, וזה מאוד מתגמל. כאן זה מתגמל כי יש בזה משהו מאוד מספק. שוב, בתור ההגדרה שלי כמורה, זה מה שאני, אני מורה, והסיפוק הכי גדול זה שהסטודנטים שלך מבינים, זה עוזר להם, זה יוצא להם משהו טוב. וסיפוק עוד יותר גדול מזה זה שהמלפפון מכה את הגנן. למרות שיש מרצים שלא אוהבים את זה, אבל אני מת על זה שסטודנטים שעברו תחתיי, או שלימדתי אותם, או שאיפשהו הצטלבנו, הם הרבה יותר טובים ממני עכשיו, במה שהם עושים. זה כיף גדול, זה הסיפוק הכי גדול.
אירן, יש לי שאלת בונוס בשבילך. עד כמה לדעתך ההיסטוריה שלך במחירות הייתה קריטית להצלחה של המוצרים שלך? זאת אומרת, האם להיות ממש טוב היה מספיק, או של המחירות הייתה השפעה משמעותית?
אז אני אוסיף פה את המילה שיווק ומחירות, כי זה לא רק מחירות, זה תחום שלם של שיווק ופרסום ומחירות וכל מה שמסביב, וכמובן קצת הבנה בביזנס כללי של הפסד ורווח ודוחות ועניינים כאלה, שזה אופציונלי, ורוב האנשים זה עושה להם חררה, זאת אומרת הם כאילו הם בטח מי שבא מתחום אומנותי או קריאטיבי. אני חושב שזה כל כך חשוב, שזה מהווה 50% מההצלחה שלך. ואני אתן רגע את אפל כדוגמה, ואני משתמש בזה גם כבר לא, אבל השתמשתי בזה בקורס אריזות, אז אני מראה תמיד את הדוגמה של האריזות של, של המוצרים שלהם, ואני בעצם מבקש מהסטודנטים להסביר למה קשה להם לזרוק את האריזות האלה. לא יודע אם קנית פעם, זה לא משנה אם אתה אוהב או לא אוהב, אבל כן. אם קנית פעם מוצר שלהם, יש חוויית פתיחה, אנשים צלנו לזה סרטונים.
כן, כן, כן.
והסיבה היא שהמוצר הוא חלק, שהאריזה היא חלק מהמוצר. זה חלק מזה, ואתה לא יכול לזרוק חלק ממה שקנית עכשיו. שאפל עושים את זה ככה, ולא בגלל שאני פאנבוי שלהם, ממש לא, אבל אפל יש להם תקציב של 50% מוצר, 50% שיווק ומחירות. זאת אומרת שאם אתה לא משקיע בזה אנרגיה, ושם את זה באיזשהו מקום, שוב באקסל שלך, במשהו שאתה צריך לעשות את זה, גם יש לך את הדבר הכי טוב, ואני יודע שאני לא מגלה פה שום סוד, אבל גם יש לך את הדבר הכי טוב, זה לא יעזור. אז הניסיון שהיה לי במחירות ובשיווק, הוא ללא ספק, מה שנקרא godsend. זאת אומרת, בלי זה אני הייתי יכול להיות אותו דבר, יותר טוב, פחות טוב, זה לא היה עובד. זה פשוט לא היה עובד. ואני לא אומר שהניסיון שלי הוא איזשהו משהו שהוא ככה צריך לעבוד. אבל כן, האגרסיביות קצת הישראלית, להידחף, הרגל בדלת, כל הדברים האלה, לנסות, אחרי שאתה מקבל הרבה לא, עד שאתה מגיע לכן, כל הקלישאות ששמענו.
אתה יכול לתת דוגמה של כאילו איפה, משהו כאילו פרקטי שעשית, שמגיע, כאילו, בתוך הסיפור של הקורסים והלימודים, שמגיע מהניסיון והרקע שלך במחירות, שעזר לך, שעשה כאילו השפעה משמעותית? אתה מבין מה שעה?
כן, כן, בטח שאני מבין. אני פשוט מנסה לאתר איזושהי דוגמה שהיא מתאימה.
שהיא ממש טובה, שהיא גם יפה וויזואלית וגם מסבירה את התוכן.
כן. זה ממש... שוב, זה לא להתייאש כשנגיד שומעים לא, ולהאמין בתוכנית שאתה עושה, לעשות תוכנית וללכת איתה וגם כשאתה מנסה למכור את מה שאתה עושה, לעשות שיתופי פעולה בסגנון כזה או אחר, כמו שאנחנו לפעמים בטלוויזיה עם תוכניות ריאליטי שמציגים למישהו רעיון, אבל לא יודעים לשווק אותו. יש תוכנית הקרישים שהייתה בערוץ 10 ועכשיו ב-12. אז אתה יודע...
הקרישים זה כמו שארק טנק?
כן.
אני פשוט לא רואה טלוויזיה, אז אוקיי.
אוקיי, אתה בתחום שצריך לראות. אני תמיד אומר לכל מי שאני מלמד.
אני רואה אפליקציות.
זה הספרייה שלך.
אני יושב באפסטור, מסבסב.
זה עוד עצה ככה בסוגריים, לראות טלוויזיה לא כבטטת קורסה. לראות טלוויזיה ולהבין מה רואים מבחינה מסחרית, למה העיצוב הזה עובד, למה הפסקול הזה עובד, ואז לקחת מזה השראה, אבל זה לא מה ששאלת.
נכון.
אז מה שאני בעצם מנסה להגיד זה שבאים לשם אנשים, יש להם פיץ' מצוין, הם רהוטים והכל טוב, אבל הם לא יודעים איך למכור את הרעיון, הם לא סגורים עליו. לי היו מקרים כאלה עם קורסים ועם התחלה של דברים שעשיתי וניסיתי לתת אותם או לשתף פעולה, לא משנה כרגע עם מי, וקיבלתי תשובה שלילית, וזאת הייתה דווקא, באותו רגע שיצאתי הרגשתי מושפל ומובך מאוד. אבל אחר כך זה הלא הכי טוב שקיבלתי בחיים. כי זה גרם לי, אתה יודע, לתת גז וללכת עם התוכנית שלי, והתוכנית היא מאוד חשובה. אז בעצם מה שאני מנסה לעשות, המשל הזה שיוצא מפה, זה שמעבר לעשות את מה שאתה עושה, אתה צריך תוכנית שיווקית של מה אתה עושה איתו. ממש, לכתוב את זה, להגיד את זה לעצמך, לתכנן את זה, וזה כמובן שונה ממוצר למוצר, ומגישה לגישה, וממה, אתה יודע, זה עוזר לך להיות גם יותר ממוקד. כי ברגע שאתה מצליח לספר למישהו בשורה אחת על מה הסרט, אוקיי?
כן.
נגיד, מלטעות בחלל, זה היה הבריף של הנושא השמיני.
כן. והדוגמה השנייה, אהובה, רומי הביאו לי על סירה.
כן. רומי הביאו לי על סירה, זה טיטניק.
כן.
כן. או סופרנוס, אתה יודע איך היה סופרנוס, משפחה. מילה אחת.
משפחה?
מילה אחת. תראה, אם אתה מצליח...
זהו?
כן, זה הכל.
כי סופרנוס זה כבר אומר משפחת פשע טלקית.
כן, אז לא צריך את כל זה. אתה יודע, זה מסוג לצמצם, 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 להגיע
לאסנס.
לאסנס, למברק שאתה
שומע. להוריד את כל הקביים.
כן. זה מאוד עזר לי. הלימודים של... שעשיתי בכל הנושאים האלה של מרקטינג וכלכלה ו...
אוקיי, אז יש לי עוד שאלה. עוד שאלה שיותר כזה אקשן אייטם. אתה יודע שאנחנו מעצבים, יותר אוהבים לעשות את העיצוב ופחות את הביזנס. לפחות כאילו סטריאוטיפית והיסטורית. מה, מי שרוצה לעשות דברים, למכור מוצרים, סטאף, איפה, מה, כאילו, הוא צריך ללכת להיות, זה צריך להיות משהו סליזי, לעבוד בקאר דילרשיפ? איך אפשר לצבור את הניסיון הזה? כי לא מלמדים את זה בלימודים. לא מלמדים, אין כאילו קשר. לא מלמדים את זה בעיצוב.
כן,
אחרות.
נכון.
מה, איך אתה ממליץ למישהו שאחרי הלימודים, או לפני הלימודים, או מאיזשהו כמות של ניסיון, אוהב עיצוב, מבין את הצורך של גם שיווק ומחירות בהקשר של החיים שלו וההתפתחות של הקריירה שלו? מה לדעתך יהיה רלוונטי ולא סליזי?
אז עצה מעשית אחת, ממש, אתה יודע, מה שנקרא אפשר להתחיל אותה מחר, זה כמובן להכין ריל. עכשיו, הריל הזה, שזה בעצם סוג של the best of, העבודות שלך שהן הכי טובות, וזה לא משנה אם זה print, או שזה interactive, או שזה motion, או שזה אפילו, לא יודע מה, איסוף בולים. אתה יכול לעשות לעצמך סרט של 45 שניות, אם אתה בן אדם אחד, דקה גג, ואם אין לך, אם לא יצאת מבית ספר לעיצוב, תן לעצמך בריפים של 5 שניות. עכשיו, מה שיפה בחמש שניות זה שאתה יכול להתחיל לספר סיפור התחלה, אמצע וסוף, ואתה לא צריך לעשות קאט, אתה מכניס את כל החמש שניות האלה לריל, כמו שהם.
כן.
ותמציא, אתה חושב כאילו...
לא, אני מרגיש שאתה עונה על כאילו איך לעשות תיק עבודות.
לא, אני אומר שצריך שיהיה לך תיק עבודות. כדי להצליח, אתה צריך איזשהו כרטיס ביקור. עכשיו, פעם היינו מחלקים כרטיסי ביקור מודפסים, היום אולי זה קיים עדיין, אבל זה פחות עוזר, אז אתה מעביר למישהו משהו. זה יכול להיות החתימה שלך, זה יכול להיות לינק, זה יכול להיות קורות חיים, whatever. אתה צריך שיהיה לך משהו להראות. כשאתה ממליץ לי אפילו, שזה כמובן הכי טוב, קשרים. אבל גם אם מישהו עם קשרים מקשר אותי ביני לבין בן אדם שאני צריך, אני רוצה לראות מה הוא עושה. ואין לי סבלנות עכשיו לראות את כל האתר.
לא, אני אשאל יותר ממוקד. נגיד אני רוצה למכור את השרשראות שבניתי, או אני רוצה למכור את החולצות שמכרתי, שהצבתי. או שעשיתי איזשהו קורס על איך לעצב משהו באיזשהו משהו, כן? אז חוץ מלעשות את הדבר ולדעת אותו ממש טוב, יש את כל הצד השני הזה של השיווק והמחירות והזה. אז אני שואל על זה.
אז אין קיצור דרך, אתה צריך פשוט לעשות את זה. זאת אומרת, אתה צריך להתייחס לזה כמו מוצר, ולחשוב מה המוצר הזה, איפה הוא נמצא. מי צורך אותו? מה חיי המדף שלו? כמה זמן הוא יחזיק עד שיחסות לו אפגריד? כל הדברים האלה צריכים להיות ברורים למי שמייצר את זה, ולמי שרוצה למכור את זה, כדי שתוכל לענות על השאלות האלה כשתתבקש לענות עליהן. אני לא יודע לענות על זה בתשובה כללית, כי זה שונה בין כל דבר. זאת אומרת, מעצב בתחום מסוים שעושה משהו ספציפי, אז את הדבר הזה יהיה איזשהו... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל איזושהי תוכנית עסקית עבור מה שהוא עשה. אבל אני עוד פעם, אין לי משהו קונקרטי להגיד, אני רק אומר שזה צריך להיות חלק מהמוצר, אתה צריך לחשוב על עצמך, בתור 50, ממש ככה, 50% מה שאתה, ועוד 50% איך שאתה מוכר את זה, הפרסונה שלך. וגם אני לא טוב בזה. אגב, אני לדוגמה לגמרי לא בעניין של סטורי, לא פרסמתי סטורי אחד בחיי.
באינסטגרם.
כן, או בפייסבוק, או whatever. אז כאילו, אתה צריך להיות מודע לטרנדים שקיימים, לנצל אותם, וזה עבודה שאנשים משקיעים בה לפעמים, אתה יודע, בן אדם שזה כל מה שהוא עושה. בעסק שלך, לא אתה. כי רוב האנשים, ברגע שאתה תיקח את זה, תיקח מהם את הקטע של היצירה וזה, ואתה תגיד להם, אוקיי, עכשיו אתם צריכים לעשות גם את זה וגם את השיווק והפרסום, זה יהיה אחד על חשבון השני. אז אולי ההצעה הסופית תהיה מיקור חוץ, outsourcing. לקחת מישהו, לא להתבייש. כמו שאתה לוקח רואה חשבון, שעושה לך את הדוח, כי לא בא לך ללמוד את זה, לעשות את זה. עכשיו, מי ואיך, כל אחד צריך להחליט לבד.
לפי הסיטואציה שלו. ודיסקלמר, אנחנו לא עורכי דין. לא הייתי חזה בתור יועץ משפחתי.
ממש לא.
הבנתי אותך. בעצם, קבענו להיפגש בבהילות. ממש בבהילות.
נכון.
כי עוד כמה ימים אתה עושה רילוקיישן.
כן.
מכה גדולה.
למי?
לי אישית.
אוקיי. תודה על המחמאה בכל
מקום. רגע, אז אתה אומר שסיימת את התפקיד בשנקר?
כן.
מי החליף אותך?
שלושה אנשים, מסתבר.
הנה מחמאה.
תודה.
אבל למה בעצם, מה קרה?
אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, אשתי בריטית, אוקיי? כי נולדה באנגליה, הם עשו עלייה, ואז ההורים שלה חזרו, ומסיבות כאלה ואחרות הם לא יכולים להגיע בחזרה לישראל, אז זה משהו ש... אתה יודע, קשה בחיים שלה.
להיות רחוק.
כן, להיות רחוק. לא כזה רחוק, יש יותר רחוק, אבל 5 שעות רחוק. אז זה פקטור אחד. פקטור שני, זה שעושים לנו פינוי בינוי, או לפחות עוברים שעושים. אתה יודע, בישראל אפשר לדעת. אחרי שהכל חטוב, זה יכולים להגיד בעצם, לא, אנחנו לוקחים רוורס. אבל יש מצב שתוך, אתה יודע, מספר חודשים כבר, אולי שנה וקצת, אנחנו נצטרך ממילא לעזוב את הבית שלנו ולחפש מקום אחר. אז שני הדברים האלה הם שתי המשקולות העיקריות, למה לעשות את זה. ואז ברגע שאתה שם את זה למוזניים, פתאום מדינת ישראל מצרפת לך עוד מלא סיבות נוספות. ואני מודה ששנקר היה אחד מהדברים שממש החזיקו אותי פה כדבק רציני. קודם כל לא היה לי אף פעם מחשבות על ירידה מהארץ, או... אני לא מסתכל על זה גם ככה. אני מסתכל על זה בצורה של, אני הגעתי לשלב בחיים שנגיד עוד 10 שנים אני כבר לא אעשה את זה. אני עצלן, אין לי כוח להתחיל לעבור עוד פעם דירה. אתה יודע. למרות שכל מי שהתקין אי פעם מחשב, זה בעצם כמו לעבור דירה. אתה תמיד אומר, להתקין מחשב בחדש, זה כמו לעבור דירה. זה בערך אותה אנרגיה בראש. אז את זה עשיתי מלא פעמים. אבל עדיין, אני למזלי נמצא במקום בקריירה שלי, שאני, כדי להמשיך את העסק, כדי לעבוד מה שכבר יצרתי, אני צריך אוויר, מים וחשמל. זה כמובן מביא איתו חיבור לאינטרנט, כן. חיבור לאינטרנט, זה בתוך החשמל. ואני אגב תמיד אומר לאנשים, במיוחד אלה שאני לומד, תחשבו מה יהיה בעולם דיסוטופי שאין בו חשמל. כזה ג'יי ג'יי אברמס סטייל. אתם חייבים שיהיה לכם איזשהו כישרון אנלוגי. זאת אומרת, מי שמצייר, שימשיך לצייר. אני פה באתי מהתחום של הציור. כאילו, אם אין לך חשמל פתאום לשעה, שעה, אני לא מדבר איתך על יום שלם או 3 שבועות כמו שהיה פעם באיזושהי סופה פה בארץ. אתה לא יכול לתפקד בכלל. כאילו, בלי אינטרנט אתה עוד יכול, אבל בלי חשמל, אנחנו עבודים, אנחנו כלום. במקצוע שלנו אנחנו
וואו.
כלום.
וואי, לא חשב, כאילו, איזה מחשבה קשה.
לא, זו מחשבה כזאת ש...
אני לא חושב שיש לי סקיל אחד שהוא כאילו אנלוגי.
אז זה אולי שווה.
אני יודע לפשל.
נו, מצוין.
הנה, אני יודע
לבשל. צריך שיהיה לך משהו, איזשהו משהו.
אז חבר'ה, תחשבו על זה, כאילו, איזה סקילים אנלוגיים יש לכם, ותשקיעו גם בהם.
לגמרי.
ליום ההוא, ליום שאחרי ה...
כן, כן, ליום של ג'יי ג'יי אברמס. עשה על זה סדרה, זה שתי עונות, אני חושב. כן, לא זוכר את השם שלה, תכף אני...
אוקיי, תמשיך.
anyway, אז למזלי העסק שלי הוא כזה שאני יכול לנייד אותו. אני לא צריך להיות פיזית במשרד ספציפי, אז אני יכול לעשות זה מכל מקום. ואני גם ממשיך בכל הכוח, זאת אומרת, יש כרגע בתנור קורסים שאני עובד עליהם, אני עושה פרומו?
יאללה, בכיף.
אז כן, אז אני עובד על קורס הרחבות של After Effects, שמנסה, אני מסתכל על After Effects כמערכת הפעלה, לא רק כתוכנה, ויש כל כך הרבה דברים שמוסיפים לתוכנה, שמשנים ומרחיבים את היכולות שלה, שהן בעצם הן תוכנות קטנות, שחיות בתוך After Effects. אז נגעתי בזה בקורס אחר, שקוראים לו After Party, באתר, שזה קורס של ברייקדאונים, של פרסומות שעשו בארץ, ופרומוים, אבל אני חושב שצריך לתת לזה קצת יותר מענה, וזה קורס למתקדמים. זאת אומרת, זה מי שכבר מכיר את התוכנה, או ראה קורסים שלי, או ראה קורסים אחרים, והוא נדיר היום, אני לא מצאתי משהו דומה לזה באינטרנט. שאני נגיד רוצה עכשיו ללמוד ברצינות איזשהו פלאגין, אני הולך נגיד ליצרן של פלאגין, אבל אין איזה מבט סיפור שאומר לי כאילו במה לבחור, כמו סיור קבלנים כזה, מה כדאי להשקיע, יש כל כך הרבה אפשרויות, מה אפשר לעשות עם כל אחד, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, אז זה בעבודה, וכמובן, גאולת הכותרת, קורס סינמה 4D, שאני כבר עובד עליו ביחד עם אנדרי פרידמן, כבר הרבה זמן. הקורסים, אני יודע שאמרתי את זה, אבל הם מתבשלים הרבה זמן. קורס ממוצע מתבשל כמו ילד. יש לו הריון של 9 חודשים, ואז מתחילים, רק אז מתחילים להקליט אותו.
9 חודשים לפני שמקליטים?
9 חודשים רק הפיתוח.
מה זאת אומרת?
אני מתייחס
אותם. איזה שלב יש בפיתוח?
המון. זאת אומרת, קודם כל להבין מה ללמד, איך ללמד, לכתוב את האינדקס ולבדוק שהכל עובד, ואחרי זה אני קורא לזה לא לעשות את זה עם ריבוע ועיגול. זאת אומרת, לא ללמד בצורה הכי פשוטה עם דברים שהם מאוד משעממים, אלא להביא גם פרויקטים סקסיים, משהו אמיתי, אתגר, משהו שמעבר לחוויית הלמידה ייתן לך גם הרגשה של הישגיות. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה שכשאנשים קונים מיני קורס הם עושים את מה שהם רואים על המסך. אני גם נותן להם את קובצי התרגול שהם יעשו את זה. נשמע מוזר בעברית, אבל צריך להגיד קובצי תרגול. אנשים אומרים קבצי תרגול, כי כותבים את זה.
אתה יודע, אני זוכר שכשהייתי רואה את התורה, זה באמת היה מרתיח, כאילו, מה זה מרתיח? זה היה מעצבן, אני לא יודע מה הרגע שהייתי מרגיש, אבל זה היה רגע שלילי. לא חושב שאתה מתעצבן או רותח, אבל זה היה מין כזה, אבל מה אני עושה עם זה במציאות? למה אתה מראה לי את זה על, כאילו, זה נכון, זה ממש חשוב.
וזה קשה, אז אני כמובן מסכים איתך.
כי זה, כי אפשר, אתה לא יכול לבודד את המשתנים.
ולא רק זה, אתה צריך, כשאתה מלמד, במיוחד כשאתה מלמד אנשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם, אתה צריך להראות להם משהו שהוא, אני אתן את זה במונחים של תוכנה, לא יותר מ-10 שכבות. כשבן אדם רואה, זה לא משנה כמה טוב הוא יודע. את הפאנל של הלרינג בפוטושופ, בוא ניקח את זה רגע כדוגמה, ויש שם 10 שכבות, או 10 שכבות על טיימליין כלשהו, לא משנה מה יש שם, עצם זה שזה כל כך הרבה, זה כבר דאונר, זה כבר מלחיץ, זה כבר כאילו, אוקיי, רגע, אני צריך להבין מה הולך פה. אז יש כל מיני מגבלות שהבנתי אותם ברבות הימים, הרבה מניסיון וטעייה אגב, לא מאיזשהו ספר שעזר לי או משהו כזה, שגם לפתח משהו כזה, להגיע לשביל הזהב של משהו שגם נראה טוב, מעוצב טוב, תקשורתי, מעניין, עם סכמת צבעים, עם שפה גרפית, עם כל הדברים שלומדים אותנו בעיצוב, עם טיפוגרפיה, וגם שאתה תלמד מה שאני רוצה שתדמה. אני רוצה ללמד לך עכשיו על האורך הגרפי, שזה איזשהו פיצ'ר בתוך הטיימלנד של אפטר אפקט, אז כאילו, אוקיי, אני יכול להראות לך איך לוחצים על כפתורים, אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, גם קופים הצליחו ללמד איך לעשות את זה, שלחו אותם לחלל. כן. זה לא החוכמה ללמד כאילו pushing buttons, החוכמה זה איך לעשות את זה מעניין, איך לקשור את זה לתוצאה הסופית, איך לגרום לאנשים לא להירדם את התורים, זה דבר נורא מרדים גם. נורא מרדים. אגב, אני יודע שאנשים נרדמים יופי אצלי, אני ממש, מי שצריך אגב, יש לו בעיות שינה.
כן, זה אמת כואבת.
זה מנוטוני, גם אני נרדם כשאני שומע את התוריאלים של אנשים ש... אז אתה חייב ליצור אקשן, בסופו של דבר הקלטה של מסך. זה לא שאני מופיע שם. וגם השפע הוויזואלי שיש היום, אתה יודע, יש איזשהו רמה, איזושהי רמה, שאנשים רואים אותה, ואז הם מסתכלים בטלוויזיה או בקולנוע, שואלים מה זה, מי עשה את זה, ואז מישהו זורק להם אפטר אפקט, או שמישהו זורק להם ניוק, או סינמה 4D, או פוטושופ, זה לא משנה, מישהו יגיד להם, את זה עשו במחשב, אבל... ואז הם אומרים, אוקיי, אז אם אני אדע את זה, אז גם לי יצא כזה. וזה כמובן לא נכון. כמובן שהכלי הטכני הוא חשוב, והוא אפילו מאוד חשוב, אבל הוא לא המוצר. דיברנו קודם על זה שהיה לי בוס שהיה אומר לי, מצידי תעשה את זה בתוך קופסת קוטג'. מה אתה אומר לי? רנדר? זה בכלל לא מעניין אותי, אני צריך את התוצאה הסופית. אז אני מנסה לתת תמונה כללית, ואני אומר, מי שרואה את הקורסים שלי, מי שיכול, מההתחלה עד הסוף, מקבל את ה-bird eye view הזה, מקבל את הדבר הזה, כי זה מושקע מאוד בקטע הזה. וזהו, ואז לפרק את הכל שוב לחלקים קטנים, שכל סרטון הוא 10 דקות, גג, לוקח זמן. הפיצוח, זה מה שלוקח זמן. לעשות את זה, להקיט את החומר, סליחה שאני משמש במילה הזאת, שאני קצת לא סימפטי.
זה ממש בסדר, אתה יכול גם לקלל.
לא, אני לא מאלה, אני כמו סיינפלד. אני מצחיק בלי לקלל. אז אתה יודע, הקטע הזה, ברגע שאתה מוכן, ואתה יודע, זה הכל, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים, צלמים טובים, איך יוצא לכם תמונה כל כך טובה, איך, וואו, וזה, ואז לצלמים יש משפט קבוע שאומרים, it's all in the wrist, זה הכל במרפק, בפרק יד. זה איך שאתה תופס את המצלמה, זה לא הכפתור שלחצת. אז זה מה שאני מנסה כאילו להסביר לאנשים, שזה לא הכפתור, זה מכלול שלם של החלטות. ואם תלך לפורום מצביב אתר, אתה תראה שעדיין את השאלות האלה של איך להצליח, או כאילו, אתה יודע, כזה, תן לי את נוסחת הארי פוטר, מה אני צריך לעשות עכשיו? אין לי זמן. אנשים אין זמן, אתה יודע, לא בא להם לשבת ולהשקיע. זהו, אז אני מנסה להגיד שמי שקונה את הקורסים האלה, אם הוא כבר קונה והוא כבר משקיע בזה, אז שיפחות יהיה לו כיף. והתפקיד שלי בתור מורה זה לא רק ללמד אפטר אפקטס, גם אם קנית קורס אפטר אפקטס. זה גם לוודא שאני אלמד אותך את השפה, ואם יש איזשהו משהו בתוכנה שהוא לא בעברית, והרוב שגם לא בעברית, אז אני מתרגם. אני בגישה אמריקאית, אני assume nothing.
Assume nothing.
Assume nothing. אני כאילו מסביר הכל. אתה לא רוצה? יש לך fast forward.
מגניב. הגענו לזה דרך זה שאתה עובר לאנגליה.
כן.
מרגיש שלא מצינו.
לא מצינו, אז כן, אז אני קודם כל נשאר בשנה הראשונה לפחות, גם באנגליה וגם בישראל, אני אבקר פה די הרבה פעמים, המעבר לא יהיה מיידי וחד.
כאילו בעצם מה שקרה זה שהבנת שאם אתה עכשיו לא יהיה לך בית, אם אתה מה, אז אתה יכול לעבור לאן שהוא...
אם אנחנו כבר עוברים, במקום לחפש ביחד עם עוד 60 משפחות, משהו כזה, דירה באזור, ולשלם שכר דירה יקר, אפילו שאתה יודע, הקבלן אמור חסות לנו חצי מזה, אני מאוד, אני פריק של אקסל. אקסל אמר שזה לא כלכלי. הכנסתי את כל הנתונים לאקסל שלי. אקסל אמר שזה לא כלכלי. כן, ממש כך.
אולי נוסיף את זה לשונות.
אז אני מקשיב לאקסל שלא יחזב אותי אף פעם בחיים. כי צריך להיות עם רגליים על הקרקע וצריך להיות קצת, אתה יודע, אני מודה שקורס כלכלה מיקרו, אני עשיתי תואר גם ב... אני עשיתי תורגם ממנהל עסקים, בכלכלה מיקרו נכשלתי 3 פעמים, אבל כשעברתי, הבנתי סוף סוף מה הוציא ממני, אז פתאום אתה יודע, שאתה משבץ את כל הדברים האלה, אז אתה מבין, אוקיי, אז אני לא באמת צריך להיות כאן, בשביל לעשות את אותו דבר, ואני גר על קו, על ציר, שהוא מאוד קרוב לבית חולים תל השומר, ואני יכול להגיד לך, שכמות הסירנות והאמבולנסים, שאני כאילו צריך להפסיק את קו המחשבה שלי, בשביל לתת להם לעבור, סביבה. היא מטורפת. עכשיו, כשאני מתחיל, כאילו, זה סכום של כל מיני דברים. זוכר, אמרתי לך, שני הדברים הראשיים זה משפחה ומגורים, מדור, נקרא לזה בשפה משפטית.
מדור?
מדור, ככה קוראים לזה. כשאתה מתגרש, אתה צריך לשלם מדור לאישה ולילדים. מדור זה מגורים, זה שם כללי כזה.
אוקיי.
לא משנה. אז מדור ומשפחה, אלה שתי המשקולות העיקריות. אבל יש עוד מלא דברים. כמו שבדוגמה, מה שאמרתי לך עכשיו, אני בסטודיו שלי שהוא בלוקיישן כזה או אחר, זה לא משנה, על ציר הצפצופים הבלתי פוסקים, של הנהגים הרגילים שאגב לא מצפצפים והולכים אליהם, משאירים את היד על הצופר בכיף,
כן.
חצי דקה, דקה, לא יודע מה המסר שהם רוצים להעביר.
כן, אבל... לא לעשות את הקורס של רובן על עברת מסר.
לא, אבל מבחינתי זה אומר לעצור, לעשות פוז, או פוס כמו שאתה אומר בשפה של תופסת. אז כשאני עוצר דבר כזה, תבין, אני בשטף, כמו שאנחנו מדברים, אנחנו בזון, אנחנו מדברים ביחד, יכול להיות שרוב האנשים כבר לא מקשיבים לנו, אבל אנחנו כרגע בזון, ואם מישהו מוציא אותנו מהזון, אם יש לי עכשיו טלפון שמצלצל, או מישהו באינטרקום מביא לך עכשיו את המשלוח, אז אנחנו יוצאים מזה. ומבחינתי, כשאתה יוצא מעבודה, לא משנה איזה עבודה, בטח מה שאני צריך בריכוז מאוד גבוה, זה כמו שמישהו מאיר אותך משינה. אתה לא יכול מיד להירדם עוד פעם. יש שלבים שאתה עובר עד שאתה נרדם, עד שאתה מגיע ל-REM הזה. וזה מטריף אותי, ואני אומר, אולי יהיה לי שם קצת יותר שקט, אז זה יכול רק לשפר את התוצרים שלי, אז זו עוד סיבה קטנה שמצטרפת, אז יש עוד כל מיני דברים, אבל אני מחובר בכל נימי נפשי לישראל, מעולם לא חשבתי שאני אעזוב, ואני גם לא יודע, אין לי תכנון, זה לא שאני עוזב ולא חוזר, אני ממשיך את כל הפרויקטים שלי בישראל, שכנס אינפוט, שיהיה בנובמבר, בשישי והשביעי, אם אני כבר נותן כל הפרטים שזה יהיה עד הסוף, ואני מפיק אותו ביחד עם מיכאל ברנס, שותף שלי, ואני ממשיך את הפרויקטים האלה, ואני אבוא לפה עוד הרבה, אז כן, אנחנו עושים את המוב הזה, אבל אני עדיין מחובר לפה, אז כמובן משנקר, כרגע לקחתי חופשה ללא תשלום, שוב, כדי לא לסגור, אולי, אולי לא אני טוב, אולי אני ארצה לחזור, אף אחד לא מאמין לי שאני אומר את זה, כולם מסתכלים עליי ויאללה, אז כן, אבל זה באמת היה הקטע הכי קשה.
כי מה יכול להיות לא טוב בלגור בלונדון?
כן, תשמע, געגועים, כל מיני דברים. לא יודע, אני לא עשיתי את זה. כאילו, הייתי שם תקופות ארוכות. של כמה חודשים, וזה, אבל לא גרתי, זה אחרת. ואני יודע, נגיד אחותי שעזבה את הארץ לפני 13 שנה, וגרה בסן פרנסיסקו היום, ליד, שבשנה הראשונה כולם אומרים לי, אתה כמו תייר. אתה לא באמת עדיין שם, תושב וזה, ואני עוד, אתה יודע, עוד, אין לי אזרחות, אין לי, אני לא... קיצור, יש מה שנקרא גרייס פיריד, אם אתה מכיר את זה, כמו הרצה לאוטו, אז אני עכשיו עושה הרצה לעסק ולעצמי, ואני מראש רוצה להגיד לכל מי שאולי זה מדאיג אותו, שלא יהיה שום שינוי, להפך. אני רק ייצור עוד תכנים, שאיפה, פרויקטים על השולחן, בעבודה, ייצור בקרוב, העסק ממשיך להתנהל, וזה שהוא התנהל מחשב שמחובר לאינטרנט של בזק בלונדון, ייתן את אותו דבר, אולי אפילו יותר טוב, who knows. וזה גם מקרב אותי קצת לצפון ארצות הברית, שאני, אתה יודע, מופיע שם פה ושם, אז חוסך לי איזה 6 שעות, מגלח מהטיסות. אז אתה מתחיל להראות לך את הדיסוננס הקוגניטיבי שלי, משכנע את עצמי שזאת ההחלטה הנכונה, כמו כולנו. זה לא שאתה קונה טלוויזיה או שאתה עושה רילוקיישן, אתה משכנע את עצמך שאתה בחרת לך.
לגמרי. וואו, היה מרתק. תודה רבה שבאת.
לא, היה כיף, אתה יודע, אני מרגיש שמיציתי את כל הרוק שלי, דיברתי יותר ממה שתכננתי. אני מקווה שזה לא היה משעמם.
אני אתייחס לזה בתור מחמאה.
לגמרי, לא, לגמרי מחמאה.
מגניב. שמעתם את הפרק, אם זה היה מעניין, אם יש לכם דברים שאתם רוצים להגיד, אם אתם רוצים לא להסכים איתי על דברים, או עם ערן, אם אתם רוצים להציע הצעות למה כדאי לעשות, אני ממש ממש אשמח לשמוע. זהו, תהיו סושל. אני כזה כל הזמן אומר לכולם להיות סושל, אבל קבל קצת פחות סושל ממה שאני מצפה. אז...
חכה, אתה מתחיל לאסוף עכשיו את הלייקים שלך, אז הכל מתורגם לביטקוין בסוף.
בסוף מתורגם. יאללה, אז בוא נעשה כיף למיקרופון.
כיף למיקרופון.
ולהתראות.